שלושה שיודעים. שלום לכם, פריצת דרך מדעית. סיכול ממוקד של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה באמצעות קנבינואידים. מיד נדבר על המחקר שנערך באוניברסיטה העברית עם פרופסור רפאל משולם. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. חוקרים מהאוניברסיטה העברית מצאו דרך להילחם בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, והדרך הזו קשורה לקנאביס. ועוד באותו עניין, היום בירושלים יערך הכנס הבינלאומי לחקר קנאביס. גם על זה נדבר. איך הציפורים הצליחו לעוף? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית. התוצאה של המחקר מפתיעה מאוד, וגם שירים שנתקעים לנו בראש משפרים את הזיכרון. כך עולה ממחקר חדש. הצפה בערי החוף בישראל לפני כ-2000 שנה, הכוללת את העלמותו של החוף בתל אביב, גם בתגלית הזו נעסוק. אתמול צוין ברחבי העולם 55 שנה למותו של מי שהגה את תיאוריית המפץ הגדול, וככל הנראה לא שמעתם עליו. העורך שלנו רז חסון, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. פריצת דרך מדעית, סיכול ממוקד של חיידקים עמידים לתרופות. חוקרים מהאוניברסיטה העברית מצאו דרך להילחם בחיידקים שעמידים לתרופות ולהשמידם. ואיך? באמצעות קנבינואידים, ולא במקרה המילה הזו מזכירה את המילה קנאביס, מיד נבין מה הקשר. הקנבינואידים והאנדוקנבינואידים פוגעים בחיידקים ומשבשים את התקשורת הבין חיידקית. מדובר במחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית ופורסם בכתב העת Scientific Reports. הוא נערך בהובלת שניים מהחוקרים המובילים בעולם בתחומם, פרופסור דורון שטיינברג ופרופסור רפאל משולם, שכבר נמצא איתנו על הקו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור רפאל משולם מבית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום וברכה.
רגע לפני שנדבר על על הקשר בין קנבינואידים או אנדוקנבינואידים לחיידקים וליכולת לפגוע בהם, קודם כל ספר לנו, אני חושב שמי אם לא אתה תוכל לספר לנו, מה זה קנבינואידים ומה זה אנדוקנבינואידים.
ובכן, הקנבינואידים אלה הם החומרים שנמצאים בצמח הקנאביס. החומר החשוב ביותר שמו THC, והוא הגורם העיקרי לשינויים שקורים כשאנשים מעשנים חשיש, קנאביס. החומר הזה ועוד הרבה מאוד חומרים אחרים נמצאים בצמח, וקוראים להם קנבינואידים, כי השם הלטיני של הצמח הוא קנאביס. האנדוקנבינואידים אלה הם חומרים שחיות, גם בני אדם, מייצרים. מתברר שהחומר הפעיל בצמח מתקשר לרצפטור במוח, לחומר במוח, ומפעיל אותו. אז היות וקשה היה להניח שהמוח שלנו מייצר חומר די שמשהו מהצמח התקשר אליו, ברור היה שכנראה יש חומרים בגוף שלנו, בגוף של חיות ש נוצר ומפעיל את הרצפטור הזה כשיש צורך. ובכן, לפני שנים לא מעטות אנחנו חיפשנו את החומרים האלה, ומצאנו שאכן המוח שלנו מייצר שני חומרים שמפעילים בדיוק באותה מידה כמו החומר הצמחי, מפעילים את אותו רצפטור וגורמים לאותן התופעות. לחומרים האלה.
אז רגע, אני רק אחזור על הדברים, כי אלה דברים מהותיים מאוד. זה לא סתם שככל הנראה יש לנו קולטנים לחומרים הפעילים בקנאביס, ככל הנראה זו אחת ההשערות כפי שהזכרת, שבגוף שלנו מיוצרים חומרים שאיכשהו מתקשרים לאותם קולטנים, ואכן נמצא שכך, יש לנו בגוף חומרים בלי שום קשר לצמח קנאביס, שמפעילים את הקולטנים שעליהם פועל גם הקנאביס.
גם החומר מהצמח וגם החומרים שלנו מפעילים את אותו קולטן. למעשה, החומר מהצמח מחכה את הפעילות של החומרים האלה שאנחנו מייצרים. ומתברר שהחומרים האלה שאנחנו מייצרים הם בעלי חשיבות מאוד מאוד גדולה, ומעורבים בשורה ארוכה מאוד של תהליכים פיזיולוגיים, ויש להם השפעה על פעילויות רבות שלנו. ובכן, פרופסור שטיינברג ואני ניסינו לראות באיזה מידה יש לחומרים האלה, לאנדוקנבינואידים, השפעה על חיידקים ועל פעילות של חומרים, של חומרים אנטיביוטיים, ונמצא, ופרסמנו את זה, שחיידקים שהחומרים האנטיביוטיים כבר לא פועלים עליהם, אפשר להפעיל את החומרים האנטיביוטיים אם נותנים את זה יחד עם אנדוקנבינואידים מסוימים. החומרים האנדוקנבינואידים האלה פועלים על החיידקים, גורמים לכך שהם לא יכולים להתקשר ביניהם, ועל ידי פעולה זו הם ניתנים להשפעה של האנטיביוטיקה. אם הדבר הזה הוא יהיה כללי להרבה מאוד חומרים אנטיביוטיים, ואז תהיה פריצת דרך חשובה למדי, כי אחד הבעיות הגדולות ברפואה היום היא שהרבה מאוד חיידקים הם עמידים לאנטיביוטיקה.
אז מה שצריך לעשות בסופו של דבר זה איכשהו לשלב בין האנטיביוטיקה לבין חומרי אנדוקנבינואידים או קנבינואידים, ואז איכשהו כן להצליח לפגוע בחיידקים האלה שעמידים לתרופות?
נכון. אנחנו לא מצאנו שהחומר בצמח עושה את זה, אבל החומר שאנחנו מייצרים אכן כן עושה את זה, וגם חומרים דומים לו עושים את זה. אז צריך עכשיו לבדוק באיזה מידה התופעה הזו היא כללית או היא ספציפית לאנטיביוטיקה מסוימת או לחיידקים מסוימים.
ובסופו של דבר אפשר יהיה לנצח את החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה בזכות השילוב בין הדברים?
לפחות לחלק מהם. החיידקים מדברים ביניהם. מדברים על ידי זה שהם שולחים סיגנלים, על ידי זה שהם שולחים, מייצרים כימיקלים, שולחים אותם, החיידקים האחרים קולטים אותם, הם ביחד החיידקים מתאספים, מיליונים של חיידקים, ועושים ביופיל מן מצב כזה של אנטיביוטיקה לא תוקפת. אם אנחנו לא מאפשרים לחיידקים לדבר ביניהם, אז הם לא יכולים להתגונן בפני האנטיביוטיקה, ואז אני מקווה שהדבר הזה יהיה כללי להרבה מאוד חיידקים עמידים.
וואו, רק נזכיר שביופילם זה באמת זו קבוצת חיידקים שחיה ביחד, ובין היתר בזכות זה עמידה לאנטיביוטיקה, באמת כפי שאמרת, אולי מדובר באמת בפריצת דרך. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור רפאל משולם, מבית הספר לרוקרות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. תודה.
חן חן, כל טוב.
מחקר ישראלי חדש מספק הצצה לעולמם הקסום של הביופילם, תאים שנדבקים אחד לשני, חיים כקבוצה ומייצרים עוד חומרים שמחזיקים אותם יחד, מה שמסייע להם להיות עמידים בין היתר לאנטיביוטיקה. מכאן גם האינטרס כמובן לחקור את העניין, מלבד סקרנות כמובן. לתאים האלה יש מתברר איבר תנועה שנקרא פלגלה, שמאפשר להם לנוע ממקום למקום. במחקר החדש החוקרים ניסו לברר מדוע החיידקים צריכים את אותו איבר תנועה אם הם כבר לא זזים, ובאמצעות כלי גנטי חדש הם גילו מה התשובה המרתקת לשאלה הזו. המחקר פורסם בכתב העת Science Advances. אנחנו שמחים לומר שלום לאורחי המחקר, פרופסור ליטל אלפונטה, מומחית לביולוגיה סינתטית מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
בוקר טוב.
ושלום לפרופסור אריאל קושמרו, חוקר במעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית והמחלקה להנדסה ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
שלום רב.
ספרי לנו על הכלי הגנטי החדש הזה שבאמצעותו פיצחתם את התעלומה הזו.
כן, אז הכלי הגנטי הזה הוא בעצם כלי שבו לקחנו את החיידקים הספציפיים האלה, את סודומונס אראגינוזה, והצלחנו להרחיב את הקוד הגנטי שלהם. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אם הגנום של הסודומונס אראגינוזה מסוגל לקודד בערך 20 חומצות אמינו שיוצרות חלבונים בקומבינציות שונות, אנחנו הוספנו עוד מילה לקוד הגנטי, ובעזרת כלים מולקולריים, כלומר כל מיני אנזימים שמשתתפים בתהליך התרגום, הצלחנו להכניס חומצה אמינית לא טבעית, וגרמנו לחיידק לתרגם את החלבון עם החומצה האמינית הלא טבעית. כך במקרה הספציפי הזה יצרנו פלגלות שהם בעצם המון המון חלבונים שמחוברים ביחד, שבכל אחד מהחלבונים, החלבונים הם זהים בפלגלה, כל אחד מהחלבונים האלה יש חומצה אמינית לא טבעית אחת. למה זה טוב? זה אפשר לנו לקשור לכל אחת מהחומצות אמינו האלה מולקולה אחרת שנקראת פלורופור, כלומר שיש לה, שמסוגלת לתת סיגנל של אור יחסית חזק, פלורסנציה, באורך גל מסוים, בצבע מסוים, וכך יכולנו ממש לראות את הפלגלות בתוך הביופיל גם כשהוא גדל.
וואו, טוב, אנחנו שומעים לאחרונה על זה שאיכשהו מסמנים מה שרוצים באמצעות איזושהי מולקולה שפולטת אור, והנה הצלחתם לעשות את זה. אני חוזר לפרופסור קושמרו, תקר לנו את הביופילם, למה הכוונה? הכוונה היא למה? לחיידקים שחיים כקבוצה?
בעיקרון, אותו מבנה שנקרא ביופילם הוא מבנה מועדף על החיידקים, הם עדיפים להיות על משטחים, מאשר להיות בפאזה האמינית, או מה שנקרא פאזה פלנקטונית. הסיבה שהם עדיפים להיות על משטח, כי שם יש פחות זרימה, פחות בעיה עם תנאים סביבתיים, וגם שם יש להם מעין קומונה, זאת אומרת, אוכלוסייה של מיקרואורגניזמים, שתומכת אחד בשנייה וגם יכולה להגן אחת על השנייה.
אז בוא נדבר באמת גם על, אז שוב, אנחנו מבינים שמדובר באיזשהו תיאור של מושבה של חיידקים או תאים שחיים ביחד ומרוויחים מזה. בוא נדבר לרגע על איבר התנועה שלהם, זה משהו שפשוט קיים בכל חיידק, בכל תא?
הוא קיים בחלק גדול מהחיידקים, לא בכולם. החיידק, המודל שאנחנו עבדנו איתו, חיידק שנקרא פסאודומונס אראגינוזה, שהוא גם מוגדר כפתוגן אופורטוניסטי לבני אדם, הוא חיידק קלאסי שיוצר ביופים, וכאשר הוא משתחרר מהביופים הוא גם יכול לגרום לדלקות כרוניות. עכשיו, הסיבה שהתמקדנו במחקר בפלגלות, כי הדוגמה עד נכון לפרסום המאמר הייתה שהחיידק מתיישב על המשטח ולטובת זאת נעזר בפלגלה. בשלב זה הוא משאיר את הפלגלה כי אין לו שום צורך בה, הוא חי בביופים, ורק לאחר מכן כאשר הוא משתחרר הוא מייצר לעצמו שוב פלגלה והופך להיות חיידק שחייני. ומה שראינו במחקר
כן,
מה שראינו במחקר זה שלמעשה הפלגלה היא חלק מאוד חשוב מתוך המבנה הזה של הביופים. החיידק שומר את הפלגלה או מייצר פלגלה תוך כדי החיים בביופים, וזה שומר על יציבות ועל החוזק של הביופים בפני תנאי הסביבה.
זאת אומרת, איבר התנועה הזה מפסיק להיות איבר התנועה, אבל כן ממשיך להיות משהו מהותי בחייו של החיידק או של התא הזה, זה מין משהו שמסייע להדביק את כל המושבה.
להדביק, לייצב, וגם נותן חוזק הרבה יותר טוב לביופים, וזה מוביל בסופו של דבר גם לעמידות לאנטיביוטיקה בסופו של דבר.
מה הקשר בין באמת צורת החיים הזו לבין היכולת שלהם לא להיות מושפעים מאנטיביוטיקה?
לפני זה אני רוצה לציין ש העבודה הזאת היא פרי שיתוף פעולה מאוד יפה בין מעבדה של איטל שמתמחה בביולוגיה סינתטית והמעבדה שלי שמתמחה יותר במיקרוביולוגיה וביופים, זה שתי דוקטורנטיות מצטיינות, עדן עוזר וקרין יניב, שהם למעשה יישמו את המחקר הזה. אז עכשיו לנושא של האנטיביוטיקות, ידוע שחיידק פלנקטוני שיש לו רגישות מסוימת לאנטיביוטיקה והוא נכנס עכשיו למבנה של הביופין, הוא למעשה מגביר את העמידות שלו לפחות פי אלף. ככה שנניח שיש לנו עכשיו זיהום של חיידק סיודומונס אריגינוזה בגוף, והוא במצב שהוא שוחה או פלנקטוני, אנטיביוטיקה בריכוז שאנחנו מקבלים על ידי הרופא תהיה יעילה ותעבוד ותשמיד את החיידקים האלו. אבל אם הם במצב שהם צמודים למשטח, נניח על שתל או קטטר או משהו כזה, העמידות שלהם עכשיו תעלה בעשרות מונים עד פי אלף, ולמעשה האנטיביוטיקה הזאת לא תשפיע עליהם. וכאשר נסיים את הטיפול האנטיביוטי, החיידקים האלו ישתחררו בחזרה ויגרמו שוב לאינפקציה, וזה מה שנקרא דלקות כרוניות או אינפקציות כרוניות.
וואו, טוב, אני רוצה לחזור לפרופסור אלפונטה, מסקרן אותנו כל מה שקשור באמת לביולוגיה סינתטית. מה כולל הענף הזה? אנחנו פה רק טעמנו בטעימה קטנה ממנו. מה זה אומר ביולוגיה סינתטית?
אז בביולוגיה סינתטית יש כמה תת ענפים. אחד הענפים שאני חושבת שהוא טיפה יותר מוכר, זה ענף שבו לוקחים כל מיני מעגלים גנטיים מכל מיני יצורים שונים ומשונים, ומכניסים אותם לתוך אורגניזם אחר, וגורמים לאורגניזם הזה לעשות משהו חדש שהוא לא עשה לפני כן. הענף שאני באה ממנו בביולוגיה סינתטית הוא הענף של הרחבת הקוד הגנטי. זה בעצם, הענף הזה קיים כבר בערך 20 שנה, והוא בעצם גורס שאנחנו לא יכולים או לא רוצים להסתפק באבני הבניין שהאבולוציה כיוונה אליהם, למשל 20 חומצות האמינו הטבעיות או אבני הבניין של ה-DNA. אנחנו רוצים, רוב האנשים שעוסקים בזה הם כימאים, רוצים להכניס אבני בניין כימיות חדשות ולגרום למערכת הקיימת לדבר עם אבני הבניין החדשות האלה. מה זה אומר? זה אומר שאפשר עכשיו לבנות חלבונים עם פונקציות חדשות, עם פונקציות כימיות חדשות, ואפשר להרחיב את הקוד הגנטי אם יש בו כרגע קודים שמקודדים ל-20 מילים בצורה כזו בצורה כזו או אחרת, עכשיו נוכל להוסיף לו עוד מילים, עוד מילה או עוד כמה מילים חדשות שלא היו קיימות קודם.
עכשיו, אוקיי, זה מסביר את העניין. פרופסור קושמרו, אז האם זה מחקר כזה מקדם אותנו לעבר באמת יצירה של איזושהי, לא יודע מה, תרופה שנגד חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה? זאת אומרת, התובנה הזו בקשר לאיבר התנועה, לפלגלה, זה משהו שבסופו של דבר אפשר איכשהו לרתום אותו לתרופה, שבכל זאת תוכל לפגוע במושבות כאלה?
בעיקרון כן. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו תמיד חיפשנו מטרות שיותר קשורות לשכפול DNA או מבנה הממברנה של החיידקים כדי לפגוע בהם. ובעקבות המחקר המשותף שלנו, למעשה היום אנחנו מבינים שהפלגלה היא אלמנט מאוד חשוב גם במבנה הביופין, ולמעשה כנראה שנחפש מטרות שישפיעו על מבנה הפלגלה או פגיעה במבנה הפלגלה כדי בסופו של דבר להחליש את הביופין.
טוב, תודה לכם על השיחה הזו, פרופסור אריאל קושמרו, חוקר במעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית והמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ופרופסור ליטל אלפונטה, מומחית לביולוגיה סינתטית מהמחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה רבה ויום טוב.
תודה רבה.
איך הציפורים הצליחו לעוף? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית. על פי המחקר, הבסיס האבולוציוני להתפתחות יכולת הנפנוף המתואמת של הכנפיים בציפורים נוצר בזכות מוטציה שגרמה להתפתחות רשת עצבית ייחודית. המחקר נערך על ידי קבוצת המחקר בראשות פרופסור אביו קלר, שכבר נמצא איתנו על הקו, ופרופסור קלאודיו מלו מאוניברסיטת אורגון בפורטלנד. הדברים פורסמו בסיינס אדוונסס. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אביו קלר מהמחלקה לנוירוביולוגיה רפואית בפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום רב.
למעשה השאלה היא, איך התפתחה היכולת המתואמת הזו להניע את הכנפיים בו זמנית, נכון? זו השאלה.
כן, כן, בדיוק זו השאלה, כן. אז בוא נלך אולי צעד אחת אחורה, כפי שאומרים אצלנו, נסתכל על זה קצת ממעוף הציפור. בעצם יש מדבר בתכונה חדשה, כן, יצירת תכונה חדשה, לנפנף את הכנפיים ביחד, כן. אז בוא נדבר על איך רוכשים תכונה, למשל היכולת שלי להסביר לך עכשיו, נובעת מכך שרכשתי משאבים תוך כדי חינוך בתארים מסוימים, MBA, מאסטר, דוקטורט וכך הלאה, אז רכשתי תכונה תוך כדי רכישת משאבים, אבל אפשר גם לרכוש תכונה על ידי עיבוד, למשל בוא נצא בתוך הנחה שרירותית לחלוטין, שיש לנו מישהו שהוא גם סטנדאפיסט וגם חובב טבע נאמר. אז שני דברים קצת מנוגדים, אי אפשר להיות את שניהם ביחד, אולי במקרה שלך אפשר, אבל הוא אמר, כדי, אם אתה רוצה לחזק את חיבת הטבע שלך, אתה צריך קצת להתקרא את הצד הסטנדאפיסטי שלך. ובעצם שתי השמות האלה נמצאות אצלך שתיהן. וכך גם אנחנו בעצם מצאנו שהיכולת לקפוץ או ללכת היא קיימת, אתה יכול ברצונך לקום מהכיסא ולהתחיל לקפוץ באולפן, כרצונך, כן, זה קיים בך. גם לקפוץ וגם ללכת, אבל ללכת יותר דומיננטי. וכדי לגרום לקפיצות להתבטא, אתה צריך לדפוק את יכולת ההליכה אצלך. וזה מה שמצאנו, שהרשת העצבית שמטווחת ההליכה דפוקה אצל ציפורים, ולכן מה לעשות, הן צריכות לנפנף את הכנפיים ביחד. אז זה ככה ממעוף הציפור.
אני מנסה להבין מה הקשר בין הליכה לבין הנפנוף בכנפיים.
אוקיי, מצוין. גם הכנפיים וגם הרגליים הם בעצם גפיים, כן? זה גפיים קדמיות ואחוריות. אוקיי, ובעלי חיים הולכי ארבע, הם הולכים גם עם הידיים, נקרא לזה, וגם עם הרגליים, כן? וגם אנחנו, כשאנחנו הולכים או רצים, אנחנו מנפנפים את הידיים בהתאם לאופן שבו הרגליים נעות. כן, אתה לא תראה אנשים הולכים שמאל ימין כאשר ידיים מקובעות, אלא אם כן זה מצעד יום העצמאות באיזה מדינה טוטליטרית. אנשים, זה אופן שכולם הולכים בהם, כל בעלי החיים הולכי שניים והולכי ארבע, בעוד שציפורים הולכות אולי רגיל, אבל את הכנפיים הן מנפנפות תמיד ביחד, אחרת לא היו מצליחות לעולם לעוף. ולכן התפתחה להם באזור הכנפיים איזו רשת עצבית בחוט השדרה שבעצם מכתיב את היכולת הנפנוף הזאת של הכנפיים יחדיו. וזו יכולת שקיימת...
כשאתה אומר התפתחה, אבל איך דבר כזה קורה? מדובר באמת במוטציה גנטית?
אוקיי, זהו, אז נלך עוד צעד אחורה. בעצם ההשראה למחקר שלנו באה ממוטציה בעכברים, מוטציה שאושרה על ידי חוקרים, שאם דופקים איזשהו גן, העכברים מאבדים את היכולת ללכת, הם מתחילים לקפוץ בכלוב, כמו קנגרואים, פחות או יותר. ובעצם מה שהנחנו שאותו גן שהוא מקודד לסמן דרך מולקולרי, מין כזה תמרור אין כניסה, אותו גן יכול להיות שהוא באופן טבעי עבר מוטציה בציפורים, וזה גם מה שמצאנו. מראש, הרגע שראינו את העכברים האלה הקופצים, זה מחקרים של אחרים, לא שלנו, ראינו את התופעה המופלאה הזאת, העלינו את ההיפותזה שלכאורה היא מופרכת, שאולי באופן טבעי קרה כזה דבר בציפורים. ואכן זה מה שמצאנו, שהציפורים איבדו את אותו סמן דרך מולקולרי שמונע יצירת הרישות בנטוורק העצבי, ברשת העצבית שמכתיב הליכה או הנאה לסירוגין, והמוטציה הזאת גורמת לכך שהכנפיים נעות עכשיו יחדיו.
זה אומר שהכנפיים נוצרו בלי שום קשר לרצון לעוף או ליכולת לעוף? הם נוצרו ואז נעשתה פעולת התאום הזו או מוטציית התאום הזו?
יפה, שאלה מצוינת. אז בעצם ציפורים התפתחו מדינוזאורים, דינוזאורים שהלכו על שתיים, והיו להם כבר נוצות, היו דינוזאורים עם נוצות הולכים שעדיין לא עפו, והשאלה היא למה בכלל מראש, מה היתרון בכלל בלהתחיל לנפנף מראש, זו שאלה אבולוציונית מרתקת, זה לא דברים שאנחנו עוסקים בהם, אבל בהחלט התברר שלדברים מסוימים, כמו למשל אם אתה בורח מאיזה טורף היום ונורא, ואתה רוצה לטפס על איזשהו מדרון תלול כמו על עץ, אז פעולת הנפנוף עוזרת לך. אז אחת ההנחות היא שבאבולוציה התפתחה תנועת הנפנוף עוד לפני התעופה, עם הכנפיים, האיבר הזה שעוזר לך לטפס על עצים במהירות, כבר התפתח באבולוציה, ועם הזמן, כדי לשכלל את יכולת הבריחה, ואחר כך גם יש בזה יתרונות, למצוא מזונות במקומות רחוקים, הכנפיים גם התפתחו למשהו שיכול לעשות את משקל הגוף ולנפנף. מה בדיוק אדם למה? אנחנו לא יודעים, היינו שמחים, היה לנו דנ"א של דינוזאורים, שנוכל להסתכל עליו, אבל הפס לא כל כך אפשרי בימינו, עדיין, אולי פעם אחת כן. אז באמת זו שאלה טובה, מה התפתח קודם, יכולת הנפנוף או המבנה של הכנף? זו שאלה מצוינת שלצערי אין לי תשובה עליו.
אוקיי, אז אנחנו דיברנו פה על באמת מוטציה שחוללה איזושהי רשת עצבית ייחודית שבזכותה נפנוף הכנפיים הוא מתואם בניגוד להליכה וכולי. יש הסבר, זה קשור גם לעובדה שהציפורים מקפצות ככה לשתי רגליים ברוב המקרים?
אוקיי, אז באמת, תסתכל סביבך, תראה שיש גם וגם. יונים בדרך כלל הולכות כמונו, שמאל ימין, תרנגולות, יענים. יש ציפורים שהולכות ויש ציפורים שמקפצות, ויש כאלה שעושות איזשהו משהו ביניים, זאת כזה מה שנקרא דילוגים כלילים כאלה, כמו עורב שאתה קצת מבהיל אותו. אז יש פה כמובן, השאלה היא, אז איך הם עושים בכנפיים שעושים? יחדיו וברגליים הולכות, אז זה באמת שאלה מרתקת. יש שם איזושהי תיאוריה, כן, מסתכלים על חוט השדרה של עופות באזור הרגליים, עופות הולכים, כמו תרנגולת למשל. אז רואים באמת ששם האופן שבו תאי הצו מקושרים, הוא דומה מאוד לאופן שבו הם מקושרים בבני אדם ובעכברים הולכים. כלומר, שם חוט השדרה באזור הרגליים הוא שונה מאשר באזור הכנפיים. זו שאלה מרתקת, איך זה קרה, יש לנו תיאוריות בעניין הזה שאנחנו בודקים אותם כרגע, אבל בפירוש יש תכונות שונות לחוט השדרה של הרגליים, מאשר לחוט השדרה של הכנפיים, שזה מרתק לכשעצמו.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אביהו קלר, מהמחלקה לנוירוביולוגיה רפואית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטה העברית, תודה.
בבקשה, יום טוב, ביי.
הכנס הבינלאומי לחקר קנאביס יערך היום בירושלים. האיגוד הבינלאומי לחקר קנאבינואידים, ה-ICRS, יקיים את הכנס השנתי שלו היום בבנייני האומה בירושלים. לאירוע יגיעו 800 חוקרים וחוקרות, רופאים, רופאות, מדענים ומדעניות מרחבי העולם. מדובר באירוע החשוב ביותר בעולם בתחום חקר הקנאביס. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יוסי טעם, המחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית, נשיא איגוד ה-ICRS וראש MCCR, מארגן הכנס, שלום לך.
שלום רב, דודו.
רגע לפני שנדבר על הכנס, אתה חייב להסביר לנו את ראשי התיבות שאתה עומד בראש הארגונים שנושאים את אותן ראשי תיבות.
אז ה-ICRS, זה ה-International Cannabinoid Research Society, זה האיגוד הבינלאומי לחקר קנאבינואידים, איגוד שהוקם לפני 31 שנה, ומריץ בעצם את הכנס השנתי מדי שנה בארצות הברית או באירופה, השנה למזלנו בישראל. הראשי תיבות השניים זה ה-MCCR, זה ה-Multidisciplinary Center for Cannabinoid Research, שזה בעצם המרכז הבינתחומי לחקר קנאבינואידים של האוניברסיטה העברית, המרכז הגדול ביותר בארץ לחקר קנאביס וקנאבינואידים.
טוב, אנחנו מדי פעם בתוכנית, אפילו היום כבר דיברנו על קנאבינואידים, אפילו דיברנו עם פרופסור רפאל משולם על אולי שילוב בין אנטיביוטיקה לקנאבינואידים, מה שיוכל להילחם בעמידות של חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. ספר לנו מה הכותרות שצפויות להיות בכנס, זאת אומרת, מה השורות התחתונות?
תראה, הכנס בסופו של דבר מציג את המחקר העכשווי ביותר בתחום הקנאביס והקנאבינואידים ברחבי העולם. האגודה הזאת הוקמה, כמו שאמרתי, לפני 31 שנה על ידי רפי משולם וקולגות, ולאט לאט התפתחה וגדלה, ובעצם מקיפה חוקרים, מדענים, אנשי רפואה ותעשייה, ותציג את כל המחקר שנעשה לפחות בשנתיים האחרונות, כי בשנה שעברה הכנס בוטל בגלל הקורונה. אנחנו מדברים על כותרות בכמעט כל התחומים של מחקר בקנאביס וקנאבינואידים, מניסויים קליניים בבני אדם, לניסויים בסיסיים כמובן שנעשים במעבדות באוניברסיטאות שונות ברחבי העולם. אנחנו מדברים על נושאים כמו סרטן, כאב, אפילפסיה, אוטיזם, מחלות מטאבוליות, השמנה, מחלות כבד, פיתוח תרופות חדשות בנוגע לקנאביס וקנאבינואידים. אז מגוון רחב של אינפורמציה תוצג בכנס.
עכשיו, טוב, אני מיד אשאל אותך איך אפשר לקחת חלק או להשתתף בכנס הזה. האם כולם יכולים להשתתף? זה משהו שגם קורה אונליין?
אז הכנס קורה אונליין בסופו של דבר. מאוד רצינו לכנס אותו בבנייני האומה פיזית, אבל בגלל הגבלות נסיעה בינלאומיות, אנשים מחול בעצם לא יכולים להגיע לארץ להשתתף בכנס, והוא יועבר בצורה וירטואלית, על ידי פלטפורמה וירטואלית של בנייני האומה, פלטפורמה מדהימה שבעצם נותנת כמעט לכל בן אדם בעולם לגשת אליו, כמובן עם דמי רישום וכניסה לכנס, ולהשתתף, להזין להרצאות, ללמוד על המחקר העכשווי, ליצור קשר עם, עם חברות, עם חוקרים באופן person to person interaction, וזה אפשרי בהחלט.
אפשרי, באיזה שעה זה קורה?
הכנס מתחיל היום, החל משעה 14:00 במשך לפחות 8-10 שעות כל יום, עד יום חמישי, במשך 4 ימים רצופים. הוא כולל בעצם 9 plenary lectures של מומחים בעלי שם עולמי לתחום הזה, וכ-80 הרצאות נוספות שרצות במהלך הכנס, למעלה מ-200 פוסטרים שמציגים את, בעצם את המחקרים העכשוויים ביותר, וכמובן השתתפות של גורמים שונים מהתעשייה, שמראים לאן בעצם התחום הזה הולך מבחינה תעשייתית ומסחרית.
טוב, אני מוכרח לשאול שאלה פרובוקטיבית לסיום. העיסוק בקנאבינואידים, בקנאביס, זה משהו שהוא אופנה שהולכת ומתחזקת בשנים האחרונות, או שבאמת יש שם משהו, יש משהו שעשוי לפתור הרבה מאוד בעיות בחומרים הפעילים בצמח הזה?
אני חושב שהאופנה היא המון מה שעושה התקשורת בשנים האחרונות, ובאמת ההתעניינות הרבה מאוד גם בתחום המדיקליזציה וגם בתחום הלגליזציה של קנאביס. אבל צריך לזכור פה שמדובר במחקרים שנעשים לאורך שנים, ומחקר לוקח זמן, וכמו שאמרתי, הוא התחיל אמנם ממחקרים ראשונים שנעשו על ידי פרופסור רפי משולם, אבי התחום בשנות ה-60, אבל צמחו לכדי קומיוניטי מאוד מאוד גדול ברחבי העולם, שבעצם עושה מחקר ומבסס את התחום הזה מעבר, וגורם בעצם להתפתחויות העכשוויות שאנחנו רואים, גם בתחום הקליניקה, בניסויים בבני אדם, דברים שלא נעשו בעבר, וכן אנחנו מעוניינים לדעת עד כמה אותו קנאביס, אותו צמח מפואר, יכול בעצם לעזור מבחינה רפואית למגוון רחב של מחלות. שוב, לא מדובר ב... איזושהי תרופת פלא, יש צורך לאפיין אותה בצורה מאוד מאוד ברורה, ועל בסיסה כן לפתח מוצרים שיהיו ריאליים ולטיפול תרופתי באנשים שונים.
אז שוב נזכיר, היום זה קורה, אפשר להצטרף שוב, צריך רישום ותשלום וכו', בנייני האומה בירושלים, לא להגיע, אלא מדובר בכנס שהוא וירטואלי. אונליין, תודה לך על הדברים, פרופסור יוסי תם, מהמחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית, נשיא איגוד ה-ICRS וראש ה-MCCR, מארגן הכנס, תודה רבה לך.
בשמחה רבה, כל טוב.
ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח נעסוק במחקר חדש לפי שירים שנתקעים לנו בראש משפרים לנו את הזיכרון. שלום לדוקטור נועל בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה הקשר בין שירים שנתקעים בראש לשיפור הזיכרון?
אז באמת המחקר החדש הזה שהתפרסם מראה שכשאנשים נחשפים לאיזשהו אירוע, במקרה הזה צפייה בסרטי וידאו, וסרטי הוידאו האלה מלווים באיזושהי מוזיקה, אם בשבועות שאחרי שהם צפו בסרטים המוזיקה הזאת נתקעת להם בראש, כולנו מכירים את התופעה הזאת, נכון? איזושהי מוזיקה, איזשהו שיר שאנחנו שומעים, ואחרי זה הוא מתנגן לנו בלופ, דרך אגב, תופעה די מעצבנת, אבל מסתבר שהלופ הזה עוזר לייצר זיכרונות, כי אותם נבדקים שמדווחים על זה שהשיר הזה, השיר שהיה קשור לוידאו שהם ראו, נתקע להם בראש. 4 שבועות אחרי שהם ראו את הוידאו, עושים להם מבחן זיכרון, והם זוכרים אותו בצורה הרבה יותר טובה, ביחס לנבדקים שאין להם את התופעה הזאת של השיר שנתקע בראש, וזה ככה מאוד מעניין, ומראה יפה את הקשר בין מוזיקה לזיכרון.
ויש קשר כזה, נכון? חוץ ממה שהצגת פה, יש קשר, נכון? יש משהו במוזיקה שהוא... הרי אנחנו, קל לנו יותר לזכור מנגינות מגיל צעיר מאשר טקסטים וכו'. זאת אומרת, איכשהו מוזיקה זה משהו שהוא מצליח להיות הזיכרון הטוב ביותר שלנו.
נכון, והרבה פעמים המוזיקה היא איזשהו סוג של עזר זיכרון שעוזר לנו לשלוף זיכרונות אחרים שאצלנו בראש מחוברים למוזיקה הזאת. שוב, זה קורה לכולנו הרבה פעמים שאנחנו נשמע פתאום איזה קטע משיר, ובאופן אוטומטי זה יזרוק אותנו אחורה בזמן לאיזשהו אירוע שמחובר אצלנו לשיר הזה. וזה קשור קצת לאופן שבו המוח שלנו מגבש זיכרונות. אולי אני אגיד על זה כמה מילים. שאנחנו יודעים מהם שהזיכרונות שלנו הם לא נמצאים במקום אחד ספציפי במוח, אלא זיכרון זה בעצם פעילות של הרבה מאוד נוירונים שמפוזרים בהרבה מאוד אזורי מוח, זאת אומרת איזושהי רשת עצבית, והרשת הזאת מחזיקה בתוכה כל מיני אלמנטים של הזיכרון, כן? מה ראינו, מה שמענו, מה הרגשנו, וגם אולי איזה מוזיקה ליוותה את זה. ואז ברגע שאתה שומע את המוזיקה, הרשתות האלה מתחילות להתעורר, וזה משהו שככה עוזר לך לשלוף זיכרונות. ואני אגיד שהיום ממש מסתכלים על זה גם בהקשר הטיפולי. יש כבר מחקרים, למשל, עם אנשים שיש להם אלצהיימר, או סוגים אחרים של דימנציות, מצבים של פגיעה בזיכרון, שמראים שכשמשמיעים להם מוזיקה שהם מכירים, הרבה פעמים באמת מוזיקה מילדותם, זה משפר את ביצועי הזיכרון שלהם.
מעניין, מעניין למה קל לנו יותר לזכור מוזיקה בהשוואה לטקסטים וכולי. לא יודעים, יודעים?
אז אנחנו עוד לא לגמרי מבינים את זה. אני ככה חושבת, ולא רק אני חושבת, זה גם נשמח על ידי מחקרים, שמוזיקה היא מאוד מאוד טובה בלהפעיל את מערכות הרגש שלנו. כולנו יודעים שכשיש שיר שאנחנו מאוד אוהבים, זה יכול ככה להציף אותנו ברגשות. ומערכות הרגש שלנו מחוברות אדוקות למערכות הזיכרון שלנו. דברים רגשיים, אנחנו, המוח שלנו מבין שהם חשובים, אז הזיכרונות שהוא יוצר סביב אירועים רגשיים הם הרבה יותר חזקים. ועד שאתה שומע את המוזיקה ומתעורר בך רגש, זה יכול לעזור גם לייצר את הזיכרון מלכתחילה, וגם אחר כך לשלוף אותו, אתה יודע, כמה שנים טובות אחרי זה.
וואו, אז איך הלופים האלה, אותה תולעת אוזן, כך זה נקרא בתרגום האנגלית, איך הדבר הזה מסייע לשפר את הזיכרון?
אז האמת שהמחקר הזה לא הסתכל על מנגנון מוחי, זה היה רק מחקר התנהגותי, אבל מה שאני מניחה שקורה זה שכשאתה, כשהשיר הזה נתקע לך בראש בלופ, והוא מתנגן שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, הוא פשוט מפעיל את אותן רשתות נוירונליות שקשורות לזיכרון. עכשיו, יש עיקרון מאוד חשוב במוח, כשאתה מייצר זיכרונות, החזרתיות היא חשובה. ככל שתאי המוח שלנו עובדים ביחד שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ככה הזיכרונות שמתגבשים הם יותר חזקים. אז החזרתיות פה היא מאוד מאוד חשובה, וכנראה כשהלופ הזה מתנגד לך בראש, למרות שזה משגע את השכל לפעמים, אבל זה גורם לאיזושהי הפעלה חשמלית שמחזקת את הקשרים בתוך אותם אזורים שמרזיקים את הזיכרון.
אז טוב, אם ננסה לחלץ איזושהי תובנה או טיפ לחיים שלנו, למרות שבדרך כלל אנחנו לא עושים את זה בתוכנית שלנו, מכל מה שאמרת, נכון לשמוע מוזיקה, זה משהו שאיכשהו מעורר את המערכת, מפעיל את הזיכרון, מאפשר לנו לשלוף כל מיני דברים.
כן, אז בהרבה מקרים מוזיקה, כמו שאמרתי, זה ממש איזשהו עזר זיכרון, זה איזשהו אות שמשתלב בתוך תהליך הלמידה, ואז אתה יכול להשתמש בו בשלב יותר מאוחר בשביל לשלוף את מה שלמדת. אם יש לנו עוד דקה, אני רק אגיד שיש מחקרים דומים, דרך אגב, גם לגבי ריחות, עוד כמה שזה נשמע מוזר, גם ריחות מעוררים אצלנו כל מיני תהליכים רגשיים במוח, ולכן ידוע שריחות גם כן יכולים לעורר זיכרונות. יש כל מיני מחקרים מעניינים שמראים שאם אתה נגיד לומד, ותוך כדי זה שאתה לומד, אתה מריח סתם, ריח של וניל, כמה שבועות אחרי זה בוחנים את הזיכרון שלך, ייתנו לך להריח ריח של וניל, יהיה לך יותר קל לזכור מה למדת. אז זה פשוט עניין שהמוח שלנו יודע לחבר בין חוויות שאנחנו עוברים לכל מיני מאפיינים של החוויות האלה, בין אם זה שוב מאפיינים של מוזיקה, של ריח וכו'.
זאת אומרת שאם אני לומד למבחן, נערות ריחניים all over the place.
כן, האמת שכן, ואני אגיד עוד משהו, אם אחרי שלמדת על המבחן, תלך לישון, ותוך כזה שאתה ישן, גם תריח את הריחות האלה, זה עוד יותר יחזק את האפקט. כן, כן.
כמובן צריך לבדוק גם בריאותית, מה הנרות, לא יודע מה הם פולטים שם, כל הדברים, כל מה שנשרף תמיד בסופו של דבר הוא לא טוב, אבל בסדר. טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחום הרצליה, תודה.
בשמחה.
דוקו קיימות, שוברי הקופות החדשים, סרטים בנושאי סביבה, טבע ואקלים, זוכים לפריחה ולהצלחה של ממש בשנים האחרונות. כך עולה מכתבה חדשה שפורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שכן מעניין בכתבה, שוב, אנחנו מכירים את התופעה, אנחנו רואים באמת, זה הופך להיות יותר ויותר מעניין, התעוררות הדוקו, ובמיוחד התעוררות הדוקו קיימות, יש לזה גם צדדים בעייתיים, אבל בואו נדבר על התופעה עצמה, ואז נדבר על הבעייתיות שבה.
אוקיי, אז באמת בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר סרטים שעוסקים בסביבה, וזה על פניו זה דבר בהחלט מבורך, כי זה מעלה לתודעה הציבורית את הנושאים הסביבתיים שפעם היו עוסקים בהם בעיקר פעילי סביבה ואנשים שעוסקים בתחום הסביבתי. היום בעצם הסרטים האלה מאפשרים להנגיש חלק מהנושאים שהם רחוקים מאוד מהעין, למשל דייג מסחרי בים הפתוח, להנגיש את הנושאים האלה גם לקהל. ואם אנחנו מסתכלים על, לדוגמה, על רשימת הסרטים הסביבתיים של ויקיפדיה, אנחנו רואים שכמעט כל הסרטים, כ-85% מהסרטים, סרטי הדוקו הסביבתיים, יצאו החל משנת 2000, בעצם ב-20 השנה האחרונות. יש גם פסטיבלים מסביב לעולם שעוסקים בסרטים, סרטי סביבה, יצירות דוקומנטריות, חלקם עלילתיות, שעוסקות באופן ישיר בנזקי משבר האקלים, ומגוון רחב של נושאים, מתעשיית האופנה ועד נושאים של מזון ובריאות, סרטי טבע כמובן, ככה שבעצם באתרים נוספים, גם לדוגמה באתר הסביבה Earth.org, גם אנחנו רואים ש16 סרטי הסביבה הטובים ביותר של כל הזמנים הם מהשנים האחרונות, מלבד אולי הסרט של אל גור מאוד מפורסם Inconvenient Truth, באמת מטרידה שהופק ב-2006. רוב הסרטים מאוד מפורסמים הם ממש מהשנים האחרונות, אם זה The Human Element מ-2019 ואם זה של סרטו של דייוויד אטנברו A Life on Our Planet, ואם זה אפילו הסרט שפורסם גם ב-2019 2040, סרטו של הבמאי האוסטרלי דמון גמו, שבעצם יוצא לאיזשהו מסע כדי לחקור איך יראו החיים שלנו כאן ב-2040, בהיבטים רבים ושונים של סביבה.
השאלה שלי, האם יש צד אפל לכל הדבר הזה? כי אנחנו יודעים שאנחנו בכל זאת מדברים על תעשיית טלוויזיה או קולנוע, והדברים הם, אין מה לעשות, הם צריכים לספר סיפור, וכשהמציאות היא סיפור לא מספיק טוב, איכשהו הופכים אותה לסיפור מספיק טוב, ולעיתים יש מניפולציות. השאלה היא, עד כמה אמינים כל סרטי הדוקו האלה?
אז זו שאלה מצוינת, ואין לה תשובה אחת. זאת אומרת, יש סרטים שהם יותר טובים מהבחינה המדעית, ויש סרטים שפחות טובים מהבחינה המדעית. בסוף, אנחנו צריכים לזכור שכל סרטי, אותם סרטי דוקו סביבה, הם בסוף הם יצירה אומנותית, תיעודית, מהזווית ראייה של היוצרים, ולאו דווקא תמיד איזשהו ייצוג מוחלט של האמת המדעית או הידע המדעי שאנחנו יודעים באותו זמן שנוצר הסרט. ויש כל מיני דוגמאות, למשל סרט שעשה הרבה מאוד רעש לאחרונה שעוסק בתעשיית הדייג, אז סרט שנקרא Seaspiracy, ובעצם הציג באיזשהו מסע שהיוצר שלו עובר בדרך מתופעות כמו דייג של דולפינים ביפן ומגוון רחב של נושאים שהוא עובר דרכם, אם זה אפילו דברים שדיברנו גם כאן בתוכנית, אם זה ממש עבדות שיש בחלק מהמקרים, או החזקה של אנשים בניגוד לרצונם על ספינות דייג בים פתוח לפעמים, בדרום מזרח אסיה או במקומות נוספים, ובעצם הוא עובר איזשהו תהליך, בסופו של דבר מראה נזקים אדירים של תעשיית הדייג המסחרי, רק שבדרך הוא עושה כמה טעויות קשות. אחת מהן לדוגמה, נאמר שם שרוב זיהום הפלסטיק באוקיינוסים מגיע מתעשיית הדייג. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו יודעים שמשהו כמו 10% מפסולת הפלסטיק באוקיינוסים היא, על פי מחקרים אחרונים שנערכו בשנים האחרונות, קשורה ישירות לתעשיית הדייג המסחרי. זה בעיקר רשתות רפאים שננטשו בים, ממשיכות ללכות בעלי חיים, נגרום הרבה מאוד נזק, ויקח להם מאות שנים להתפרק, ומצופים שמחוברים לאותם רשתות, וקצת פסולת שמושלכת לים בנוסף, אבל ברוב הפסולת, 80% מהפסולת, פסולת הפלסטיק בים, מגיע מהיבשה, בעיקר דרך נערות, סחף, דרך הרוח, מהחופים, אבל זה פסולת שאנחנו משליחים בסביבה ולא מטפלים בה כמו שצריך. אז זה אלמנט מסוים שהוא לא מדויק שם. יש שם גם איזושהי הצגה שאומרת שאין דבר כזה דייג בר קיימה. ובעצם זה תחום מדעי שעוסק בדרך לבצע דייג מסחרי באופן שתשמור על אוכלוסיות הדגה יחסית יציבות. כמובן שזה מאוד מאוד תלוי אם בעצם אוכפים את מגוון רחב של הגבלות שצריכות להיות על דייג מסחרי. אם הן לא נאכפות, כמו שלמשל קורה בים הפתוח, אז זה קשה עד בלתי אפשרי שהדייג יהיה בר קיימה. יש דוגמאות נוספות, דרך אגב, סרט שיצא ב-2019 של הבמאי האמריקאי מייקל מור, Planet of the Humans, ושם בעצם הייתה הצגה של ממש מעוותת של אנרגיות מתחדשות ושל רכבים חשמליים, שהתבססה על מידע מאוד לא ישן, מאוד ישן, מאוד לא עדכני, ובעצם אם מסתכלים על מה שאנחנו יודעים היום, לדוגמה שאנרגיה סולארית זולה בהרבה גם כאן בישראל מגז טבעי, שהוא נחשב מהזולים בדלקים, ולגבי היעילות והיכולת של רכבים חשמליים היום להחליף מנועי בעירה פנימית ולצמצם את פליטות מזהמי האוויר ופליטות גזי חממה, די ברור שהרבה מאוד נתונים שהוצגו שם היו פשוט לא מדויקים, עד רמה כזו שאנשי האקדמיה, פעילי סביבה, בעצם כתבו מכתב פומבי וביקשו ממור להסיר את הסרט ולהתנצל על אי הדיוקים שמופיעים בו. כמובן שהוא לא עשה את זה, אבל בעצם הם הגדירו את זה כסרט כולל עיוותים שונים, חצאי אמיתות ואפילו שקרים, ופוגע במטרה שלשמה הוא נוצר, ככה הגדירו את זה. ובעצם יש אלה מקרים מאוד או נקודות מאוד ספציפיות מתוך אותם סרטים, אבל אנחנו לא רואים את זה במקרים אחרים, בסרטים אחרים. ובעצם לצופה, זאת הנקודה הבעייתית, לצופה קשה מאוד להחליט או קשה מאוד להבין מה באמת מדויק בסופו של דבר, מה מבוסס על מדע, ומה עדכני מספיק ומה לא. אין את הכלים לעשות את זה.
זה נכון לגמרי, אבל כן יש משהו מעודד בזה, שקודם כל הדבר הזה הפך להיות משהו אטרקטיבי בעיני הקהל הרחב, סרטים שהם נצפים וכו', ואולי זה מעורר מודעות באופן כללי, זה משהו שהוא
בהחלט,
חשוב.
בהחלט, זה ללא ספק.
סרטים יהיו מדויקים.
ללא ספק. הפופולריות המאוד גדולה שסרטי סביבה, שבעצם באים ומציגים בעיות סביבתיות משברים סביבתיים, לדוגמה כמו משבר האקלים או הכחדה המונית של בעלי חיים כתוצאה מפעילות האדם, עצם זה שזה כבר לא נמצא רק באיזשהו ערוץ נישתי של סרטי טבע, או זה פשוט נמצא בסרטים הנצפים ביותר, לדוגמה בנטפליקס או בפלטפורמות אחרות, זה אומר שהחשיפה של הציבור היא רחבה בהרבה, העניין של הציבור בנושאים האלה הולך ועולה, במיוחד בעולם, ונוצרים עוד ועוד סרטים, סרטי סביבה כאלה, כי זה מצליח. אז יש פה בעצם בשנים האחרונות כלי חשוב מאוד, שכדאי שיציג את הדברים בצורה מדויקת, אבל לא תמיד זה קורה. אבל בכל מקרה, המודעות הציבורית הסביבתית היא בהחלט מרוויחה מאותם סרטים.
זה מה שחשוב.
בהחלט.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם, ויום טוב.
הצפה מן העבר. לפני כ-2000 שנים קו החוף הישראלי נמחק, כך עולה ממחקר חדש שנערך בהובלת אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת סן דיאגו. לפי המחקר, לפני כ-2000 שנה במעבר שבין התקופה ההלניסטית לתקופה הרומית, התרחשה עלייה דרסטית של כ-2 מטרים בגובה פני הים, הרי החוף הוצפו והחוף בתל אביב נעלם. המחקר פורסם בכתב העת פלוס וואן, ומי שהובילו אותו הם פרופסור אסף יסעור לנדאו, פרופסור דורית סיוון. השתתף המחקר גם דוקטור גיל גמבה, שאנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אסף יסעור לנדאו, ראש המכון ללימודי ים מהחוג לציביליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום רב דודו, תודה רבה על ההזמנה.
תודה שאתה איתנו. ספר לנו מה בדיוק קרה לפני 2000 שנה בחוף כאן בישראל.
הים כל הזמן עולה, החל מתקופת הקרחונים האחרונה, שלפני כ-15,000 שנה, הים עולה לאט לאט או מהר מהר, אבל תמיד חשבו שבתקופות ההיסטוריות, תקופת הברונזה ותקופת הברזל, וכמובן בתקופה ההלניסטית, הים עולה כמעה כמעה ולא בקפיצות. עד אשר הוא מגיע לתקופה הרומית, בוא נגיד כ-2000 שנה לפני זמננו, ואז בתקופה הרומית מפלס הים דומה למפלס אצלנו. זה הייתה הנחה לפני שקיימנו את המחקר. כאשר במחקר שלנו אנחנו ראינו שקורה דבר מעניין. בתקופת הברונזה, משהו כמו לפני 4,000 שנה, ועד תקופת הברזל הקדומה, התקופה הישראלית הקדומה לפני 3,000 שנה, הים עולה אכן כמעה כמעה. ומשהו כמו כחצי מטר, אבל בתקופה הלניסטית, תקופת החשמונאים, לפני התקופה הרומית, משהו כמו לפני 2,300 שנה, הים עולה מאוד מאוד מהר, ב-200 שנה הים עולה בשני מטרים.
מה המשמעות של ממצא כזה? זאת אומרת, מה קרה כשהים עולה שני מטרים? מה זה אומר בכל מה שקשור לאנשים שגרו פה?
אנחנו יודעים שערי החוף, שנמצאות על החוף, עלייה של שני מטרים, אפילו אם זו עלייה מאוד מאוד מתונה, היא גורמת לאחת או יותר מהתופעות הבאות. קודם כל, יש הצפות. דבר שני, האקוויפר החופי הוא מומלח, לכן הרבה מהבארות לבטח הומלחו. ויתרה מכך, מבנים של נמל, תשתיות של נמל, יצאו מכלל שימוש, משום שהם פשוט שקעו מתחת למים כאשר המים עלו. כמובן שיש לזה עוד השפעות, למשל ביצורים או למשל בתים שהם לאורך קו החוף ספגו את השערות של החורף ולבטח נגרמו להם נזקים.
עכשיו, איך יודעים דבר כזה? זאת אומרת, על סמך מה קובעים דבר כזה?
זה דווקא החלק הכי קל בעניין. אנחנו חפרנו נמל בין תקופת הברזל לפני כ-3,000 שנה בתל דור, ואז ראינו תופעה נורא מעניינת שהשרידים בני תקופת הברזל, שאמורים להיות שרידים חופיים כמו חומה חופית, כמו שער או כניסה לשער, שאמורים כמובן להיות מעל מפלס המים, היום נמצאים די עמוק מתחת למים. ולכן אנחנו יכולנו לשער מה היה מפלס המים הקדום. כך למשל, כניסה לשער. אתה צריך שהכניסה לשער תהיה לפחות 2 מטר מעל פני הים, על מנת שסערות החוף באזור של הים לא ייכנסו לך פנימה לתוך העיר. וכיום המפלס של השער הזה הוא 10 סנטימטר מתחת לפני הים. זאת אומרת, הוא מייצג מפלס הרבה 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 יותר נמוך.
טוב, לאחרונה מדברים כאן בכל מה שקשור להתחממות הגלובלית וכו'. אחת התוצאות האפשריות היא כמובן הצפה של הרי חוף וכו'. אז מה זה אומר, שדברים כאלה כבר קרו בעבר?
כנראה שכן. וכנראה שתשתיות, שהיו תשתיות מאוד מאוד יקרות, כמו תשתיות של נמלים, יצאו מכלל שימוש. וכנראה שגם ביצורים יצאו מכלל שימוש. וכנראה שגם, אפשר לקרוא לזה נדלן חופי, שיש על החוף, גם כן הוצף. לכן אנחנו כנראה יודעים שזה קרה. והדרך שבה התייחסו לזה, זה אנחנו עדיין לא יודעים איך בדיוק פתרו את הבעיה הזאת. יכול להיות שבכלל לא פתרו את הבעיה הזאת ופשוט הקימו בחלק מהמקומות תשתיות חדשות, ובחלק מהמקומות בכלל לא שיפצו את התשתיות הישנות. זאת אומרת, התגובה האנושית היא קשורה בעניינים של משאבים וברווחת התושבים.
לסיום, אני אנצל ניצול ציני את העובדה שאנחנו מדברים איתך, ובוא נדבר על המעבר בין התקופה ההלניסטית לתקופה הרומית. הממצא הוא מלפני כ-2,000 שנה. ספר לנו על המעבר הזה, מה היה פה בדיוק באותה תקופה?
באותה תקופה יש לנו ממלכות הלניסטיות בכל המקום. יש לנו בארץ ישראל את בית סלאוקוס, שהמרכז שלו הוא בסוריה. אנחנו מכירים אותו כמובן בקשר שלהם לאירועי חנוכה, בזמן במאה השנייה לפני הספירה, יש את מרד החשמונאים בבית סלאוקוס. והבית הזה הולך ודל והולך ונהיה יותר חלש, כאשר האימפריה הרומית מתחילה לעלות ממערב, ונהיית גורם יותר ויותר דומיננטי. עד אשר, בוא נגיד, במאה הראשונה לפני הספירה, היא בעצם נהיית הגורם הדומיננטי במזרח הים התיכון, ומשתלטת על האזור. ראשית על ידי מלכים שהם מלכים קליינטים, מלכים וסלים, כמו הורדוס. כאשר הורדוס הוא המלך שמשפץ חלק מהתשתיות הימיות, או בונה תשתיות חדשות, לאחר ההצפה הגדולה, או לאחר עליית המפלס, ובונה את הנמל המפורסם בקיסריה.
טוב, מסקרן מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אסף יסור לנדאו, ראש המכון ללימודי ים, ומהחוג לציביליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. תודה.
תודות. ביי ביי.
שיפור טכנולוגי דרמטי ביצירת רכיבים אופטיים מדויקים, הדפסת הרכיבים באמצעות מדפסת תלת-מימדית סטנדרטית ושיקועם בתוך נוזל. זה העניין. השיטה מאפשרת לא רק לייצר רכיבים אופטיים יעילים ומדויקים, אלא אף להתגבר על מגבלות עקרוניות בשיטות ייצור מקובלות, הכל במדפסת תלת-מימד רגילה, סטנדרטית. התוצאה היא, הרכיבים הופכים לזולים יותר, אפשר לייצר רכיבים בצורות שלא היה אפשר לייצר עד כה. את הפיתוח הובילו הדוקטורנטית ראות אורנג' קדם ודוקטור יואב שכטמן, שכבר נמצא איתנו על הקו. הדברים פורסמו בכתב את Nature Communications. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב שכטמן מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום.
שלום.
ראשית, למד אותנו מה הבעיה שאותה בסופו של דבר פתרתם. מה הבעיה ביצירת רכיבים אופטיים מדויקים?
אוקיי, אז יש רכיבים אופטיים פשוטים יחסית שכולנו מכירים, שמתאפיינים במשטחים חלקים ועגולים, כגון עדשות, אבל יש עולם שלם של רכיבים אופטיים שקופים שמכילים מבנים מיקרוסקופיים, שמטרתם להוות את האור בצורות שונות ומשונות ומדויקות. אנחנו מתמקדים בסוג הזה של הרכיבים, שהם נקראים רכיבים אופטיים דיפרקטיביים, למשל סריגים שמפצלים את האור לפי צבע, או רכיבים שמעצבים את האור בצורה מיוחדת. אצלי במעבדה אנחנו משתמשים בכאלה רכיבים למיקרוסקופיה תלת מימדית. זה נושא שדיברתי איתך עליו בעבר אפילו. הבעיה היא שרכיבים כאלה קשה מאוד לייצר אותם, כי צריך דיוקים מסדר גודל של עשרות ננומטרים. ננומטר זה מיליונית מילימטר. וזה מצריך עבודה בחדרים נקיים, בטכנולוגיה שדומה לייצור שבבים לתעשיית המחשבים. זאת אומרת, זו מטלה שלוקחת הרבה זמן וכסף. אז זו הבעיה, כן? קשה לייצר את הרכיבים האלה, וזו הבעיה שאנחנו פתרנו.
אוקיי, אז איך ניגשתם באמת לפתור את הבעיה? זאת אומרת, מה הפתרון?
אוקיי, אז למה, צריך להבין למה צריך כזה דיוק גבוה לייצור רכיבים כאלה? והסיבה היא, זאת אומרת, שורש הבעיה הוא ההבדל הגדול בין המקדם השבירה של הרכיב, שזה בעצם מהירות האור בתוך החומר שממנו עשוי הרכיב האופטי, למהירות האור באוויר. למה אוויר? כי זו הסביבה שבה נמצא הרכיב האופטי. אז למשל, אם היינו חיים מתחת למים, התכונות של האופטיקה היו משתנות לגמרי. זאת אומרת, כל העדשות, למשל משקפיים, אם אתה מכיר מישהו שחובש משקפיים, העדשות היו נהיות חלשות יותר. וזה פשוט בגלל ההבדל הקטן יותר בין מהירות האור במים למהירות האור בזכוכית של המשקפיים. באופן דומה, אם היה לי רכיב, אם יש לי רכיב אופטי כמו שאנחנו רוצים לייצר, והייתי רוצה שהוא יעבוד מתחת למים, הייתי חייב להגדיל אותו. זאת אומרת, לעשות אותו עבה יותר. וזה לב העניין. לעשות את הרכיב עבה יותר, זה דווקא יותר קל מלייצר אותו דק בדרכים העיקרות והמסובכות שהזכרנו. אז למעשה בנוזל הנכון, שהוא לא מים, אלא נוזל עם מקנה שבירה גבוה יותר, זה מים עם קצת גליצרול, הרבבנו, אז אתה כבר מגיע לגודל כזה, שכן, ככל שהפרש כדי השבירה מתקרבים אחד לשני, ההפרש קטן, אז אתה יכול פשוט להדפיס את הרכיב בדיוקים של מדפסת תלת מימד.
רגע, אבל בסופו של דבר אפשר יהיה להשתמש ברכיבים האלה גם ללא הנוזל?
זהו, אז למזלנו, אנחנו לא צריכים כולנו לעבור לחיות מתחת למים, מספיק שאתה שם את הרכיב הקטן הזה בתוך אקווריום, אקווריום קטנטן, וזה הרכיב החדש שלך. אז קיבלת רכיב חדש, הוא בעצם גוש שיצוק בתבנית, שהוא פסע במתפסת תלת מימד, והוא יושב בתוך אקווריום עם נוזל, שהוא מתפקד בדיוק כמו רכיב שהיה לך מאוד מסובך לייצר בצורה יקרה היום. יש עוד בונוס, הנוזל שם, יש שם נוזל, אבל אם אתה מחליף אותו בנוזל קצת אחר, אתה משנה את התכונות של הרכיב. אז למשל, אצלנו במעבדה הדגמנו שמיקרוסקופיה תלת ממדית בעומקים משתנים, פשוט כתלות, החלפנו את הנוזל שבתוכו נמצא הרכיב.
אז נשמע פה באמת פתח להרבה מאוד רכיבים אופטיים ששוב, על פי הנוזל וכו', פתח גם להפקה זולה יותר, לייצור זול יותר ויעיל יותר, ושוב, בהחלפת הנוזל זה יכול ליצור שלל רכיבים אופטיים ברמות דיוק שונות.
נכון, אז בדיוק, אז יש גם את עניין הפשטות שזה זול לייצר, וגם דרגת חופש חדשה בשליטה על איזושהי תכונה של הרכיב. אנחנו מקווים שזה יהפוך את הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה לעיצוב חזית גל למיקרוסקופיה, ספציפית אנחנו, לנגישה יותר בפני קבוצות מחקר שקודם זה היה מחסום גדול מדי לייצר את הרכיבים האלה בצורות הסטנדרטיות, ועכשיו הם יוכלו פשוט לייצר אותם בצורה פשוטה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' יואב שכטמן מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה.
תודה, ביי.
מאדים אאוט נוגה אין. האם כוכב הלכת נוגה היה בעבר מקום נוח להיווצרות ולקיומם של חיים? המשימות הקרובות של נאסא עומדות לפצח את התעלומה הזו. בסוכנות החלל האמריקאית נאסא הודיעו שהם חוזרים ובגדול לעסוק בכוכב הלכת נוגה, ומתכוונים להוציא מיליארד דולר על פיתוח שתי משימות חדשות שקשורות לכוכב הלכת, שמתברר שלמרות מצבו, בעבר היו בו מים, מה שאולי מעיד על כך שהתקיימו בו חיים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
הייתה תקופה שבה פחות עסקו בנוגה, נכון?
למען האמת, כן. כמעט 30 שנה שהאמריקאים יפנו עורף לכוכב הלכת נוגה והתמקדו אך ורק במאדים, באסטרואידים ובפלנטות הענקיות. והחללית האחרונה שלהם, לא, היא חללית מגלן, הגיעה וסיימה את משימתה ב-1994. ועבר זמן, גם שתי החלליות החדשות, אם תשוגענה וכאשר תצאנה לדרכן, אנחנו חושבים, אולי לקראת סוף העשור הנוכחי נראה שוב דגלים אמריקאים מקיפים את כוכב הלכת נוגה וחוקרים אותו.
אז למה? מה קרה? מה השינוי בתפיסה בכל מה שקשור לכוכב הלכת?
הייתה תחושה שזהו, אנחנו יודעים פחות או יותר הכל על כוכב הלכת הזה. נוגה הוא גם כוכב הלכת שידוע לשמצה בקושי לחקור את פני השטח שלו, ולכן הרבה מאוד משימות חלל, כולל משימות יפניות ואירופאיות, התמקדו בחקר האטמוספירה, למשל ונוס אקספרס, חללית אירופאית שמקיפה אותו, והקצוקי, הלוא היא חללית שנקראת שחר, שנמצאת אף היא במסלול הקפה סביב נוגה, ודיברנו על שתיהן בעבר. וניפוי פני השטח, מגלן עשתה ניפוי מקם שחדר דרך שכבות העננים, נזכיר למאזינים שלנו, שאי אפשר לראות את פני השטח של נוגה, היא עטופה בסמיכה עבה מאוד של שכבות עננים, שלוש שכבות בין הגבהים 70 ל-90 קילומטר מעל פני השטח, עננים שעשויים ממים ומחומצה גופריתנית, שמסתירים לחלוטין את הטופוגרפיה. אבל מגלן בכל זאת הצליחה באמצעות מקם חודר עננים למפות את פני השטח ולגלות צורות גיאולוגיות כאלה שמעידות על וולקניזם, כלומר על התפוצעויות געשיות, הרי געש קבועים, מכתשים, צוקים נישאים ומשטחי בזלת עצומים, מה שמעיד על כך שפני השטח הם די צעירים או כאלה שעברו תהליך התחה והתגבשות מחדש, מה שעורר את סקרנות המדענים, והתפרסם לפני שנתיים מאמר שעסק בשאלה לאן נעלמו המים של נוגה, שהרי אם כוכב הלכת נוגה, מאדים וכדור הארץ נוצרו פחות או יותר באותו זמן, באותו אזור של מערכת השמש, סביר להניח שהם לכדו או קיבלו מים ראשוניים גם מהתהליכים הגעשיים שהיו בפניהם, וגם מאסטרואידים ומשביטים שפגעו בהם. ובמאדים אנחנו יודעים, המים ברחו ככוח הכבידה נמוך, חלקם קפה, האטמוספירה נעלמה. בכדור הארץ, ברוך השם, יש לנו מים בשפע, באוקיינוסים, למעלה משני שלישים לפני השטח מכוסים במים נוזליים. אבל איפה המים של נוגה? והמאמר העלת ההשערה הבאה, שאומרת שבעצם המים בנוגה התפרקו עקב תהליך אפקט חממה שיצא משליטה, וחלקם הגדול נמצא באטמוספירה, וחלקם הגיב עם פני השטח הגעשיים ונעלם. לכן ההשערה הייתה שבעצם נוגה איבד את פני המים הנוזליים שלו רק לאחרונה, לפני חצי מיליארד שנה, מה שאומר או שמציע את האפשרות המסקרנת, שאם הוא אכן יתפתח כמו כדור הארץ, יכול להיות, ייתכן, יהיה קשה מאוד להוכיח כמובן, שהייתה בו תקופה שבה התנאים על פני השטח היו די דומים לאלה שהיו בכדור הארץ לפני 3.7 מיליארד שנים, מקום שלפי העדויות שבידינו הופיעו המאובנים הראשונים, כלומר יצורים חטאים, זה אומר ביולוגיה. זה המפתח להתעניינות המחודשת האמריקאית.
וואו, טוב, מיליארדי שנה, נכון? מיליארדי שנים היו שם מים, זאת אומרת, זה לא תקופה שאפשר להתעלם ממנה, באמת יכול להיות שהיה שם משהו.
נכון, זה מה שמסקרן כל כך, ולכן שתי משימות יוצאות לחקור את פני השטח ואת האטמוספירה של נוגה. המשימה הראשונה נקראת וריטס, חלילית של JPL, המעבדת העינה הסילונית בפסדינה, קליפורניה, שהיא גם בדומה למגלן שקדמה למשימת מקם, שצריכה למפות את פני השטח ולחפש האם יש וולקניזם, כלומר פעילות געשית נוכחית, הרגע שפועלים גם היום ופולטים את המים בצורה של כלומות ענקיות מבטן כוכב הלכת. המשימה השנייה של מרכז החלל על שם גודארד בניו יורק נקראת דה וינצ'י פלוס, זה הכל ראשי תיבות, משחקי מילים של נאסא, והחללית הזאת תשגר גשושית שתצנח דרך האטמוספירה העבה של נוגה, דחוסה, אני אזכיר למאזינים, הטמפרטורה על פני השטח של נוגה 430 מעלות צלזיוס, הלחץ בפני השטח הוא 90 אטמוספירות.
וואו.
אטמוספירה שכמעט CO2 טהור, עם קצת תרכובות נוספות, כמו חנקן וארגון וגזים מצילים, ודווינצ'י תנסה למפות את ריכוזי הגזים מצילים באותה צניחה ארוכה עד פני השטח, משום שהם קשורים להיסטוריה של המים על פני השטח, והם יחפשו גם, ועל זה גם אני חושב דיברנו בעבר, את התרכובת פוספין, שבמאמר שהתפרסם בשנה שעברה, ועורר התרגשות רבה, הייתה טענה שהחיים בנוגה היגרו מפני השטח ההיפותטי, כן, כמו שאמרנו, אל העננים, והם קיימים עד היום, ומבצעים תהליכים.
נכון, לכן הייתה ידיעה מרעישה שאולי יש חיים בעננים שם, החיים באמת עלו למעלה שם. מעניין.
בדיוק, ולכן מחפשים את התרכובת הזאת, שהיא... זרחן תלת מימני, PH3, ולפחות לפי מה שאנחנו מבינים קצת על ביולוגיה, ותהליכים שיכולים אולי להתרחש ביצורים חיים, ההשערה הייתה באמת שאולי יש בעננים של נוגה איזה שהם שרידים של יצורים חיים, שבהיעלמותה של האטמוספירה הם הצליחו להגיע ולשרוד בעננים. אז שתי חלליות, לכוכב לכת, אני לא אגיד שהוא נטוש, אבל הרבה זמן לא קיבל כזה צומי מנאסה, והנה המדענים מחכים בהתרגשות לחלליות, כשתצל על הדרך בעוד 3 או 4 שנים, ותגענה לקראת סוף העשור הנוכחי. אני רק שם כוכבית, כי חלל הוא עסק מסובך, מורכב, ולפעמים גם לא סלחני. אני אזכיר שהחללית הקצוקי, של היפנים הייתה אמורה באמת להיכנס למסלול סביב נוגה, אבל עקב תקלת מנוע היא המשיכה בדרכה, הגיעה עד ליופיטר, לצדק, ורק אז הם הצליחו בציברון הנדסי גאוני להחזיר אותה חזרה לנוגה, אבל הם איבדו איזה 3 או 4 שנים במחקר. אז עד שהחללית לא מגיעה, והחבר'ה ב-JPL, אתה בוודאי זוכר את התמונות, קופצים משמחה מול המסכים ולוחצים ידיים ומתחבקים, אנחנו נחכה בסבלנות.
אוקיי, קררת את ההתלהבות הנוכחית, אבל תהיה כזו בעתיד כשזה יקרה באמת, כי זה באמת מרגש, כוכב לכת לא טריוויאלי, אנחנו באמת פחות עוסקים בו. ודאי בתוכנית שלנו בכלל. תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
כן, כן, להתראות.
אתמול צוינו רחבי העולם 55 שנה למותו של ז'ורז' למטרה, אסטרופיזיקאי, כומר קתולי בלגי, פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה הקתולית של לבן, שהיה מהוגי תיאוריית האטום הקדמוני, היא תיאוריית המפץ הגדול. אפילו איינשטיין בסופו של דבר נכנע לתיאוריה שלו, והסכים שזהו ההסבר היפה והמספק ביותר לבריאה שהוא שמע. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי, פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה לשם שוורצמן, במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
הוא הוגה התיאוריה הזו? זאת אומרת, אם לגמרי משוייכת לו, אני לא הכרתי אותו לפני, ואני הרגשתי לא נעים.
כן, הוא אחד האנשים שנשכחו, ודווקא בשנים האחרונות, הרבה לאחר מותו, הוא זוכה יותר ויותר להכרה על ההישגים שלו ועל התרומה שלו להבנה של מה שאנחנו קוראים היום קוסמולוגיה. בזמנו זה לא נקרא ככה.
אז ספר לנו איך הוא הגיע לתיאוריה הזו, במה הוא עושה כשהוא, תיאוריה מאוד נועזת, מאוד לא טריוויאלית.
הוא היה סטודנט לדוקטורט באוניברסיטת קמבריץ', והוא עסק באחד התורות הכי מרתקות באותה תקופה וגם היום בתורת היחסות של איינשטיין. הוא פשוט עסק בניסיון להבין את המשמעויות של תורת היחסות של איינשטיין. באותם שנים הרבה אנשים, כולל איינשטיין עצמו, התלבטו במשמעות של כל מיני דברים בתיאוריה. כל מיני תוצאות היו לא ברורות, כי יש בתיאוריה סיבוכים מתמטיים שגורמים לכך שלא קל להבין את המשמעות של פתרון שאתה מקבל. מקבלים פתרון מתמטי של המשוואות. התיאוריה, כמו כל תיאוריה פיזיקלית, נותנת לנו מערכת משוואות, מקבלים מערכת משוואות, ואז נשאלת השאלה, מה המשמעות של המשוואות האלה? מה המשמעות של הפתרון שקיבלנו? ולמטר הראה שבאמת לפי תורת היחסות, מה שאנחנו מקבלים זה מה שאנחנו קוראים היום מפת גדול, שהיקום היה צריך להתחיל ממצב שהוא לכאורה, זה לא בדיוק, אבל לכאורה מרוכז בנקודה אחת, ומאז הוא מתפשט. והוא גילה את זה באופן תיאורטי עוד לפני האבל, לפני שהאבל מצא את התוצאות הניסיוניות שלו.
בתחילת הפרסום שלו את התיאוריה, קנו אותה? זאת אומרת, היה קל לעכל אותה?
לא, 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 לא קיבלו אותה בכלל, לא קיבלו אותה בכלל, ואפילו לאחר שאיינשטיין קיבל את ה... סליחה, שהאבל מצא כבר את, את העובדה שהיקום מתפשט, ובאותו רגע ההסבר של למטרה היה פשוט מובן מאליו, ואני ממש נדרש שזה מה שקורה, שזה התיאוריה שלו. אז למרות שכבר היה, התוצאות של האבל היו ידועות כבר, עדיין התיאוריה שלו לא התקבלה. ישנו אירוע מפורסם שבו, אפילו יש צולם אפילו, שבו איינשטיין פוגש את למטרה הצעיר, ואומר לו משפט שבתרגום לעברית, זה, אדוני הצעיר, המתמטיקה שלך נכונה, אבל התיאוריה שלך דוחה. לא פחות ולא יותר.
Okay.
זה לא כל כך נעים ל... בן אדם שמסיים את הדוקטורט לשמוע משפט כזה, ודאי וודאי שלא מאיינשטיין.
אבל בסופו של דבר איינשטיין סוג של התנצל, או נכנע
בסופו
לתיאוריה.
של דבר, בסופו של דבר איינשטיין, איינשטיין קיבל את התיאוריה של למטרה, אבל איכשהו החלק של למטרה בכל הסיפור הזה נשכח, למרות שהוא היה ממש חלוץ ופורץ דרך, וזה מסוג העבודות המדהימות שבן אדם צעיר עושה בדוקטורט, וקשה לאנשים לקבל, ואחרי שנים אומרים, כן, ברור, זה מובן מאליו, ואיך לא חשבנו שזה חייב להיות ככה.
אז זהו, אז למה זה באמת, מדוע שמו איכשהו חמק מהרדאר של כולנו? למה זה?
תראה, זו שאלה מרתקת לגבי הסוציולוגיה של המדע, דבר שאם כבר מדברים עליו, היום רק הולך ומחמיר. הרבה פעמים דברים נקראים על שם מי שעושה יותר רעש, ולא על שם מי שבאמת מגלה אותם. אז במצב כזה, בשביל לתקן קצת את העיוות, האיגוד האסטרונומי הבינלאומי קיבל לפני מספר שנים החלטה שלחוק, מה שכולם קוראים חוק הבל, לא יקרא חוק הבל, אלא יקרא חוק הבל למטרה, בשביל להדגיש את התרומה העצומה של למטרה, ואת העובדה שהוא למעשה גילה את החוק הזה לפני הבל. אבל זאת באמת בעיה שקיימת במדע, ש... הרבה פעמים אנשים עושים דברים, ולאחר מכן אנשים אחרים מגלים את זה מחדש, והתגלית לאו דווקא נקראת על שם הבן אדם הראשון שגילה אותה, יש בדיחה שאומרת שהתגלית נקראת על ידי הבן אדם האחרון שגילה אותה. כלומר, אתה צריך לגלות אותה, ולפרסם אותה בצורה כזאת ששר אף אחד לא יוכל לגלות אותה אחריך.
טוב... מסקרן מאוד, אני תוהה האם העובדה שהוא היה כומר קתולי גרמה לאנשים לחשוב שהתיאוריה שלו היא תיאוריה שהיא דתית ולא מדעית וכו', אבל ככל הנראה זו לא הייתה הבעיה.
זאת לא הייתה הבעיה, הבעיה הייתה שבאמת התיאוריה שלו הייתה מהפכנית ופורצת דרך, שאתה בא עם רעיונות מהפכנים ופורצי דרך, אז קשה לך תמיד לפרוץ איתם, ואתה, הרבה פעמים זה קורה, אתה מניח את הזרעים, הזרעים מתמנים באדמה, אחר כך אנשים, אחר כך הצמחים גדלים, אנשים אחרים קוצים את הפירות. זה מה שקרה במקרה שלו. אבל אני שמח באמת מאוד על זה שהקהילה האסטרונומית לפחות הכירה בהישגים שלו, ובאמת היום אנחנו קוראים לחוק, אולי אחד החוקים המרתקים ביותר במדע, החוק שאומר שהיקום מתפשט, קוראים לו על שמו, גם על שמו.
טוב, תודה לך על הדברים. האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה לשם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה,
ויום
טוב.
איך מנגישים החדת בעלי חיים לילדים? בשאלה הזו עוסק ספר ילדים חדש, שהשיקה רשות הטבע והגנים במטרה להעלות את המודעות לסכנת ההכחדה של חיות הבר. שם הספר הוא הצילו, תורידו אותנו בבקשה מהספר הזה. כתבה את הספר, הסופרת שוהם סמית, הוא יר על ידי טליה דריגז. אנחנו שמחים לומר שלום למנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים, מזי מגנז'י מוסקוביץ', שלום לך.
שלום דודו, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו רוצים להביא את עולם ההכחדות לעולמם המוגן של הילדים, כן? לזהם את עולמם, להפחיד אותם?
זהו בדיוק שלא. הספר הוא מאוד אופטימי. אנחנו, אוקיי, בספר הזה הוא אופטימי כי אנחנו, המסר שלנו לילדים ולמשפחות, אגב, זה ספר שהוא מרתק גם מבוגרים, שזה לא מאוחר מדי. אפשר שנצא מתוך הספר הזה. חיות הבר לא רוצות להישאר בספר האדום. אגב, הספר האדום זה ספר מקצועי, ששם מרוכזות כל חיות הבר בסכנת הכחדה, אבל אנחנו לא רוצים אותם שם, ועדיין יש סיכוי ואפשר להשאיר את חיות הבר בטבע, ולא בספר, לא בתמונות של הספרים, ואנחנו מסבירים לילדים ולהורים, איך אפשר, מה אפשר לעשות כדי להשאיר אותם בחוץ? הספר הוא מאוד אופטימי, הוא לא ספר מדעי, מקצועי, אלא הוא מונגש מאוד לילדים, האיורים הם מאוד ידידותיים, מאוד אטרקטיביים, והשפה היא, הטקסטים מובאים, אנחנו כמעט מענישים באלף את חיות הבר שמדברות את הדברים בעצמם עם הרבה מאוד הומור, כדי שוב להישאר ברמה של אופטימיות, כי כבר למדנו בהסברה שאנחנו לא שומרים על אופטימיות, אנחנו לא משיגים דבר, אנחנו נתקלים בחסימה. כשהדברים הם באמת ללא סיכוי.
זהו, זה מעורר מחשבה כל העניין הזה של הנגשת, למשל, ההתחממות הגלובלית, בעיות אקלים וכו', לילדים וכו'. מדובר בדור העתיד, הם יצטרכו להתמודד עם זה בעוד 30, 40, 50 שנה, פחות אנחנו, אולי באמת נכון להעלות את הקצב של הנגשת המידע הזה לילדים, זה נכון, זה משהו שצריך לחשוף אותם אליו, כמובן בדרך הנכונה.
זה לא רק, דודו, זה לא רק שאנחנו בונים על דור העתיד של עוד 30, 40 שנה, שהם באמת יובילו ויהיו וינהיגו את העולם הזה. אנחנו ראינו שאנחנו מעבירים את המסרים לילדים, הם מצליחים להשפיע אל ההורים.
נכון,
הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי להשפיע על ההורים, זה להעביר את המסר לילד, והילד הוא זה שמנדנד לאבא או לאמא, או לכל מי שמגדל אותו, לדור המבוגר, נכון. תעשו ככה כי ככה רצוי וככה אפשר. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד תחומים. אנחנו עושים לא מעט הסברה ופועלים בהרבה מאוד ערוצים על הנושאים השונים לשמירת טבע נוף מורשת, אבל באמת חשבנו וראינו שדרך הילדים אפשר להגיע גם למבוגרים, וגם ראוי שיהיה ספר ילדים בנושא הזה, אז אנחנו רואים את זה עובד. אנחנו רואים את זה עובד אגב לא רק בתחומי שמירת טבע נוף מורשת, אלא גם בתחומים אחרים. הקליק הזה של החגורה כשאתה נכנס לרכב וגם בדברים אחרים, הילדים אלה שמתרבדים את ההורים בסופו של דבר, ולהורה לא נעים, או שלא נעים לו, או שהוא רוצה להיראות כמישהו ששומר על הערכים ליד הילדים שלו, הוא נוהג כמו גם בנושא של השפעה בשטחים הציבוריים. גם כאן אנחנו רואים כשהילד מאיר להורה זה קורה. אז ככה שזה נכון לא רק כיוון שמדובר בדור העתיד. החיות בר שהשתמשנו בהם, השתמשנו במרכאות, שגייסנו לטובת המבצע הזה, הם חיות בר שמייצגות בתי גידול שונים. לא רק הן מצויות בסכנת הכחדה לצערנו, אבל כל אחת מהן באמת מייצג את הנשר, את המרחב האווירי, הסלמנדרה, את מקורות המים, צו הים, את הים, הצבי והטלף. שיש לו לצערנו סיפורים לא נעימים, והוא מאוד מאוד חשוב למערכת האקולוגית. אותם חיות בר נפגשות, כל אחת מספרת על עצמה, הם חברים בספר, גם נתנו להם שמות, זה במסגרת הרצון באמת להניש אותם באלף, מספרות על עצמם על הסכנות האורבות להן, ופונות לילדים בשפה מאוד כלילה, מאוד פשוטה, מה הם יכולים לעשות כדי להציל אותם. זה באמת לא מאוחר מדי. ולא רק שזה קיים, אלא שבסוף הספר אנחנו הכנסנו תעודת התחייבות של כל ילד וילד, שהוא מתחייב באמת לנהוג כך, ולא רק שהוא עצמו אינה ככה, אלא הוא גייס חברים וגם את ההורים לטובת הדבר הזה. אז ככה שאנחנו
אופטימיים. יצירת מחויבות, אהבתי, מעניין.
כן, כן, אנחנו, יש לנו פרויקט מאוד גדול שנקרא פקחים צעירים, פקחים ופקחיות צעירים וצעירות, שהילדים עצמם הופכים להיות שומרי טבע בעצמם. אנחנו מקבלים תמונות של פרויקטים שהם עשו, משימות שהם ביצעו. בתקופת הקורונה זה תפס תאוצה מאוד גדולה, כי את המשימות העברנו גם באמצעים דיגיטליים, והראינו שטבע קיים בכל מקום.
אנחנו מדברים על ספר ילדים, משהו תמים, אמנם אנחנו עוסקים באחדת בעלי חיים וכולי, אבל זה משום מה מעורר הרבה מאוד אמוציות. תודה לך על הדברים, מזי מגנז'י מוסקוביץ', מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים. תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה דודו.
Boy, the way Glenn Miller played
songs that made the hit parade.
Guys like us, we had it made.
Those were the days.
ובמסגרת פינת התרבות נציין 20 שנה למותו של קרול אוקונו, המוכר יותר בשם הדמות שהוא גילם, ארצ'י בנקר. שלום ליונתן גט, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, מבקר התרבות שלנו, שלום.
שלום דודו, היי היי.
למד מאזינים ומאזינות שלא מכירים את ארצ'י בנקר, אנחנו גדלנו עליו, ילדי שנות ה-70 אני מדבר, מי הוא היה ועד כמה הדמות הזו הייתה חתרנית, ואולי גם לא הייתה צולחת היום את הפוליטיקלי קורקט. אבל בוא נתחיל מההתחלה, אני סתם מקדים את המאוחר.
אין ספק שמה שאתה אומר הוא מדויק, זאת אומרת, אין ספק שהדמות הזאת לא הייתה צולחת.
את הפוליטיקלי קורקטנס שמתרחש היום. אנחנו מדברים כמובן על הכוכב של הסדרה הכל נשאר במשפחה, סדרה שהתחילה ב-1971 ונמשכה עד כמעט סוף העשור הזה, 1979, 210 פרקים בערך, 9 עונות, והייחוד של ארצ'י בנקר זה שהדמות שלו הייתה גזענית, שוביניסטית, הומופובית ומה שאתה לא רוצה, כל מה שיש עם פוביה בסוף, זה היה הוא.
עכשיו, כשהסיטקום הזה יצא, אז מה היה הרקע, מה היה מסביב? זאת אומרת, הוא בלט בחתרנות שלו, בחדשנות שלו או שלא?
שאלה מצוינת, כי שים לב מתי זה קורה. זה קורה ב-1971, זאת אומרת שזה אחרי ה-60s, עידן הפרחים והליברליזם, החופש המיניות, חופש הבעה העצמית, חופש האינדיבידואליות, ליברליות, מה שנקרא, פושטת בכל עוז, כן? דור הפרחים וכו', והמתירנות, okay. המתירנות פתאום בוקעת. ואז מופיעה הדמות הזאת, שהיא דמות סופר שמרנית, סופר רפובליקאית כזאת נגיד, סופר פוריטנית וסופר מכלילה וסטיגמטית וסטריאוטיפית, ולכן הוא מופיע כדמות די קומית. דמות שמנסה להחזיר את הזמן לאחור אל העידן השמרני. ולכן הוא מאוד סטיגמטי וגזעני כלפי כל מי שלא נופל בקטגוריה של האמריקאי הלבן והשמרן. יש לו סטיגמות לגבי שחורים, יש לו סטיגמות לגבי נשים, וסטיגמות לגבי הקהילה הגאה כמובן, אז בכלל כמעט ולא דיברו על זה, לכן הסטיגמות האלה היו מאוד מאוד ירודות ומעליבות ופוגניות, והוא חושב שנשים הן פחותות מגברים כמובן, וכו וכו וכו, דעות מאוד שמרניות. עכשיו מה שמעניין זה שהסדרה הזאת הצליחה להיות כל כך פופולרית משתי סיבות, אחת טובה אולי ואחת לא.
אוקיי,
כי מעניין. היא חיזקה, וזה רואים את זה במחקרי תקשורת, מצד אחד היא חיזקה את מי שחשב כמו ארצ'י בנקר, זאת אומרת את הגזענים ושוביניסטים וכו', ומן הצד השני היא הצחיקה מאוד את כל מי שלא אוהב את ארצ'י בנקר.
שמה, זו נקודה מרתקת, הרצון לעשות פרודיה, ואז אתה גם כביכול נהנה, במרכאות או לא במרכאות, גם ממי שלא מבין שזו פרודיה, או נהנה מהדבר עצמו, ומי שמבין שלועגים לדמות הזאת. גם אני בעברי רשמתי במשהו כזה, באחת התוכניות שעשיתי, מעניין, זו נקודה מאוד מעניינת. אני מנסה להבין, אבל איך אתה מסביר את זה, שתוכניות כאלה, ששוב פרקו סטריאוטיפים, נתנו קול ששוב היום סתם אפילו הייתי מעז לומר לא ראוי שישמע, איך אתה מסביר את זה שאז זה נשמע וזה היה בסדר? זאת אומרת, האם השינוי הוא לטובה או לרעה? אני מנסה להבין עם עצמי, האם אנחנו
מעניין,
היום...
השאלה היא מעניינת מאוד, כי לפעמים אנחנו נדמה לנו שזה לא כך. אנחנו חושבים שפעם היה הרבה יותר שמרני, והיום פרצנו את כל הגבולות, וזה לא נכון בכלל. זה פשוט לא נכון. את המערכונים של מונטי פייטון הם הרבה יותר נועזים ממה שאתה רואה היום בתוכניות מערכונים, הרבה יותר נועז. וכך גם לגבי הסדרות האלה, כך לגבי גם ארצ'י בנקר, זה הרבה יותר דוחף לקצה. והסיבה היא שאז אנשים כמוהו, כמו ארצ'י בנקר, היו בתקופה של בין הזמנים, הייתה תחושה שאנשים האלה הולכים להיעלם מהעולם. כי בדור הזה, דור הפרחים, הדור המתירני, הדור הליברלי, היה נדמה שהנושא השמרני הולך להתפוגג, כמו שחשבו פעם שהכנסייה הולכת להתפוגג, כן? שהתחילה מגמת ההשכלה בעולם. הם לא התפוגגו, להפך, הם התעצמו במידה מסוימת. אז האנשים האלה, שעליהם מדברים בסדרה הזאת, ארצ'י בנקר, היה להם סוג של דיון, והדיון אפשר לקחת את הדברים לקצה. אפשר, בשם האומנות, בשם העשייה הטלוויזיונית המרתקת, אפשר ללכת לכיוונים נועזים יותר. אני מזכיר לך שגם אצלנו בטלוויזיה, האדון דן שילון, שהיה ידוע בעניינות הטעם שלו באופן פרטי, בטלוויזיה, הוא היה עושה דברים מאוד 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 קיצוניים, הוא היה מבין נערות ליווי לאולפן, יחד עם חברי כנסת, כל מיני דברים כאלה, שהיום זה נשמע כמו היום ונורא, כן? זה נשמע היום ממש מוזר, אבל זה מה שהיה קורה, שלא נדבר על דודות הפעת, זה דברים הוא היה עושה שם, עם זריקת כדורי שוקולד, תוך פה של מישהי, דברים שהם באמת היום נחשבים ביזיון, אז הם מחאו לו כפיים, הביאו הרבה מאוד רייטינג, אז כן, אתה צודק, התקופה הזאת היא תקופה שאפשרה למתוח את הגבולות, ולהיות הרבה יותר נסייני, תשים לב שהתרבות של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, היא תרבות מאוד נסיינית בכל העולם. הרבה יותר אוונגרד, הרבה יותר סוריאליזם, הרבה יותר עיסוק בסמים, בטריפים, דברים שאמורים, שנותנים איזה סוג של דרור לאומנים, זה היה דברים שנחשבו אז מאוד מקובלים, גם דברים שהם היו כאילו פליליים, אתה יודע, סמים וכדומה, והייתה ההדרה של הדבר הזה. זאת אומרת, העולם התרבותי היה הרבה יותר נסייני, הרבה יותר בודק גבולות. ולכן...
אז מה קרה לנו היום? רק תסביר לי איך הגענו, זהו, בתנועת המטוטלת הזו, בין מתירנות או אוונגרד, בין גזענות לפוליטיקלי קורקט, האם עידן הפוליטיקלי קורקט הוא לא סתם מחביא מתחת לאיזושהי סמיכה את הגזענות? זאת אומרת...
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אני מקווה שיש לי גם תשובה סבירה, בואו נראה. אני חושב שבסוף שנות ה-60 ושנות ה-70, בתקופה המודרנית, כאילו, התקופה המודרנית, הייתה תחושה של אוניברסליות, שכאילו כל העולם הולך לעשות שלום ואהבה וכו. כאילו כולנו אותו דבר, כולנו בני אדם, וזה peace and love. בתקופה הזאת, תקופה הנוכחית, אני חושב ב-20 שנה, 30 שנה האחרונות, אנשים חוזרים יותר לשבטיות, אנשים חוזרים יותר לשבט שלהם, אנשים חוזרים לשורשים, אתה שם לב, כל אחד פתאום מוצא את השורשים שלו, מוצא את השם האמצעי, את השם המשפחה, אנשים נאחזים יותר בשבטיות שלהם, יש יותר כיתוב, יותר שבטיות, הרבה מעניין. פחות אוניברסליות, ולכן כל שבט מבקש לעצמו את הזכויות שלו ואת הכבוד שלו, והוא לא מוכן שיפגעו כאילו בשבט שאותו הוא מגדיר. ההומואים לא רוצים שיפגעו בהם, נשים לא רוצות שיפגעו בהם, זה הכל בצדק, כן? אני רק בתאר את הסיטואציה. בישראל זה העדות הולך מאוד מאוד חזק, אנשים חוזרים בעצם לקור מחצבתם ומאיפה הם לא רוצים אוניברסליות, הם לא רוצים להיות כמו כולם. לא, הם חוזרים למסורת מבית אבא, המסור הזה, מתגאים בזה, וזה מה שחשוב להם. ולכן, הטלוויזיה, שהיא טלוויזיה מסחרית, מנסה לרצות כמה שיותר שבטים. וכדי לרצות כמה שיותר שבטים, צריך להשתדל לא לפגוע באף אחד. כי בסופו של דבר, סדרות טלוויזיה שעולות לשידור, אתה יודע מה קורה להן. אתה איש טלוויזיה, אתה יודע מה זה, מה עושים שם. יש קבוצות מיקוד, יש בדיקה מול קהל, יושבים אנשים ונותנים לזה ציונים, בודקים את זה כדי לראות בביטחון שאתה לא הולך לעשות טעות, ואנשים לא הולכים להיפגע, כי בסופו של דבר זה עניין כלכלי. תוכנית טלוויזיה צריכה להביא רייטינג, כדי להביא פרסומות שינומנו. וגם אם זה בתאגיד השידור הציבורי, גם שם יש חסויות, וגם שם התאגיד השידור הציבורי ממומן על ידי כסף ציבורי, ולכן בוודאי אסור להרגיז את הציבור חלילה. אז כולם הולכים עכשיו על ביצים, כולם נזהרים, חס וחלילה לא לפגוע בשבט הזה ובשבט הזה, ואני מוכרח להגיד לך, סליחה שאני אומר, אני מעיד על עצמי כדי שאני לא אצא טהרן, באחת התוכניות שלי שהגשתי בגיבור תרבות, עסקנו באיזשהו נושא שקשור לשבט מסוים בישראל, ולפני השידור אני בדקתי את זה יחד עם מישהו שאני מעריך את דעתו, לבדוק האם כשאני מעלה את התוכנית הזאת מישהו עוד עלול חס וחלילה, אם אמרנו איזה מילה לא במקום, בגלל שאנחנו לא מבינים מספיק, אולי מישהו עלול להיפגע. זאת אומרת, גם אני, כשלא מוציא את עצמי מהכלל, נזהר, יחד עם כולם, נזהרים, כדי שחלילה, אפילו מבלי שאתה מתכוון, חלילה תפגע באיזשהו שבט. וזה קונטרדיקטינג לגמרי, זה סותר לגמרי את הגישה האוניברסלית, שהייתה בסוף ה-60 וה-70, שאמרה שכולנו בני אדם שווים, ולכן הסאטירה שמדברת על קיצוניות כזאת, על מישהו שבעצם מתנף קבוצה מסוימת באוכלוסייה, זו בסך הכל קומדיה. כי בעצם כולנו בני אדם. אז הוא יוצא המגוחך, הוא יוצא הליצה.
מדהים בעיניי התהליך שעברנו, וברמה הקומית אני מוכרח לומר, שוב, טלוויזיה מסחרית זה דבר אחד, אבל קומדיה חייבת איזשהו מרחב אקספרימנטלי, אני לא בטוח שהקומדיה לא נפגעת, שוב, אני לא חושב שנכון לפגוע חלילה באנשים וכו', אבל שוב, גם המילה לפגוע היא מילה שצריך לפרק ולהבין במי, מי נפגע, בשם מה ומה הוא מרוויח, וכו', נושא מאוד מורכב, טוב שנזכרנו בזה או שעסקנו בנקודה הזו בזכות קרול אוקונו, שוב, ארצ'י בנקר, מי שקצת בא לו לראות ביוטיוב, אני משער שיש שם כל מיני פרק, ודאי את שיר הפתיחה המופתי.
מי היה ארצ'י בנקר הישראלי?
ספי ריבלין, לא?
טומי לפיד.
די.
הרבה שנים אמרו על טומי לפיד שהוא ארצ'י בנקר, ומדוע? כי הייתה לו תקופה כזאת, שהוא היה שמרן, הוא היה רפובליקאי כזה, ימני, היו לו אמירות שיצאו שוביניסטיות, אני לא אומר שהוא היה שוביניסט, אני רק אומר, זה יצא לו כזה, הומופוביה קצת, שוביניזם קצת, אנטי-מזרחים קצת, זה יצא לו, בפופוליטיקה, ולכן ישבו אותו לארצ'י בנקר, אבל ישבו אותו בהומור.
מפלגה, לא לסיטקום, אבל כן, אוקיי. טוב, שוב תודה לך, יונתן גטלה, שעבר ג'אט, מרצה לתרבות, מבקר התרבות שלנו, תודה רבה.
תודה, דודו.
היום מציינים את יום היוגה הבינלאומי, ולכן במסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע סיפור על מדיטציה. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר.
היי דודו, לא סתם מדיטציה, מדיטציה, בוא נגיד מדיטציה הוא מוות. לפני איזה כמה שנים נמצאה איזה מומיה, נכנסה, ממש רגע לפני שהיא נכנסת לשוק השחור של סוחרי המומיות והעתיקות, התברר שזאת תקופה בכלל של נזיר בודהיסטי, שיושב בישיבת לוטוס, נמצאה בנפל, ועל פי חוקרים שבדקו אותה הממצאים הפורנזיים, העידו על הגיל שלה, היה משהו כמו 200 שנה. והגוף נשמר במצב מאוד מאוד טוב, ממש מצוין, בגלל שהוא היה עטוף באור של בעלי חיים, ששימר אותה, את הגופה. אבל אחד החוקרים התעקש שהאיש בכלל לא מת. הוא טוען שמדובר בזה מצב רוחני נדיר מאוד, שידוע בשם תוקדם. זאת מדיטציה מאוד מאוד עמוקה, זה ממש שלב אחד לפני עירות. זאת אומרת, המצב שאליו הגיע רק בשיחה שכולם יודעים עליו, שזה בודה. ב-50 השנים האחרונות נרשמו משהו כמו 40 מקרים של נזירים טיבטים שהגיעו למצב הזה. הרופא האישי של הדלאי לאמה, ברי קרטין קוראים לו דוקטור, סיפר שהוא טיפל בכמה כאלה בעצמו, הוא אמר שאם מישהו מצליח להישאר במצב הזה, יותר מ-3 שבועות, זה די נדיר, הגוף שלו מתחיל להתכווץ, ובשופו של דבר מה שנשאר מהנזיר הוא רק ציפורניים, שיער ובגדים. ואנשים שחיים לצידו מספרים שכשהוא מגיע לשלב הזה, שבתו קדם, מופיע קשת בשמיים למשך מספר ימים שמסמלת כי הוא מצא לעצמו, מה שנקרא גוף קשתי נקרא לזה. זה המצב הקרוב ביותר למצב בודה.
בגלל שאנחנו תוכנית מדע, אז אני מתקשה להכין את הדברים, אבל זה מסקרן לגמרי.
זה בדיוק, נכון, נכון, נכון. לא, עד עכשיו זה הציטוט של אותו, של הרופא, של הדלאי לאמה. עד כאן. הוא הוסיף גם שאם הוא יכול להישאר יותר מ3 שבועות, אז הנזיר מסייע גם לכל הסובבות. וכשהוא מגיע למצב תודעתי גבוה, אז גם כל הסביבה מרגישה התרוממות נפש וכאלה. אחד החוקרים מהאוניברסיטה הבודהיסטית, שמאוד מאוד מורכב, שנקראת אולן הבעלתר, משהו כזה, טוען כי לפי הכתבים העתיקים, התנוחה של הישיבה, יד פתוחה, יד מורה, מידע כי באמת מדובר במדיטציה, אבל בינינו ברור לכולם שהוא מת, כאילו 200 שנה של מומיה. זה מזכיר לי את הסיפור שהתפרסם ב-1880 בלונדון טלגרף על הפקיר הרידס. פקיר די מפורסם. סיפור הזוי, הוא היה מת, הוא נקבר, ואחרי 40 יום התברר שהוא חי. המהרג'ה, רנג'י סינג', שמע על הפקיר ההודי הזה שטען שזה יכול, הוא יכול לחזור לחיים אחרי שהוא היה מת במשך כמה חודשים, יגיב באופן שבטח כנראה גם אתה חושב לעצמך בראש, או שתוכיח או שזה לא אמיתי. אז הפקיר הרידס זומן מיידית למהרג'ה הסקפטי, על מנת שהוא יספק הסברים ודוגמאות, ואחד העדים במקרה היה קפטן אוסבורן, שהוא סיפר ככה, כשקבע ניצוץ חייו האחרון, הוא נעטף בתכריכים עליהם ישב, ועליהם חותמו של רנג'ית סינג'. הגופה הוכנסה לאחר מכן לתיבה, אותה נעלה, מהרג'ה בעצמו בבריח כבד. התיבה נישאה אל העיר ונקברה בגן ששייך לשר, ומעל החלקה נזרעה שעורה, חומה הוקמה סביבה והוצבו זקיפים. אנחנו מבינים שהמהרג'ה אכן היה סקפטי. אחרי 40 יום חולצה התיבה ונפתחה, והאיש, קר הרבה יותר, היה במצב, באותו מצב בדיוק כמו חודש וחצי לפני כן. ואחרי שהוא חומם, הוא חזר להכרה מלאה. וכשהעיניים שלו חזרו לצלילותן, הפקיר זיהה את המהרג'ה שישב קרוב אליו, ובקום חלש אמר לו, אתה מאמין לי עכשיו? הוא כמובן האמין. זה הסיפור שפורסם בלונדון טלגרף. במקרה אחר אגב, אותו פקיר נקבר למשך 4 חודשים, כשהוא מגולח למשעי, וארבעה חודשים לאחר מכן הוא יצא, כשהוא עדיין חלק. מה היית אומר על זה?
אולי דעתי לא משנה על הסיפורים. כיף לשמוע סיפורים כאלה.
כן, פולקלור, פולקלור, יש בסיס לכל פולקלור.
לגמרי.
אולי לא במקרה הזה.
טוב, אוקיי, תודה לך, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיק הוא אבי שמאי על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי.